כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, מי מחק מיליארד שנות גיאולוגיה? הגרנד קניון שבארצות הברית משמש מעין תצלום של ההיסטוריה הגיאולוגית של כדור הארץ, ואפשר לראות בו שכבות גיאולוגיות רבות, אבל תקופה אחת משמעותית מאוד חסרה, תקופה בת כמיליארד שנים. מדוע מיליארד שנים נמחקו משכבות הסלע? מי מחק אותן? או מי או מה מחק את השכבות? מדענים מאוניברסיטת קליפורניה טוענים שהם גילו את התשובה לשאלה הזו. מי מחק מיליארד שנים של סוג של טעות בגיאולוגיה? המאמר פורסם בכתב העת PNAS. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום הוא יום התודה לכוחות המשטרה בארצות הברית, 9 בינואר. ולכן נעסוק היום בשיטור. איתי באולפן, תת ניצב בדימוס, דוקטור עמיקה מרפז, לשעבר מפקד המכללה לקציני משטרה וראש מחלקת ההדרכה של משטרת ישראל, וגם מחבר הספרים אסטרטגיית שיטור בהוצאת נבו והאוניברסיטה העברית, ומחבר הספר משפט ושיטור, זכויות אדם וסמכויות משטרה בהוצאת נבו והמכון הישראלי לדמוקרטיה, יחד עם מרים גולן. יש קשר בין זכויות אדם לבין שיטור, או שזה אוקסימורון?
זה לא, ממש לא אוקסימורון.
לא אוקסימורון.
ממש לא.
לא, אז אוקיי, הנה, ניצלתי את הרגע הזה גם לסדר לך את המיקרופון, מיד נרחיב על הקשר בין זכויות אדם לבין שיטור. אנחנו נעסוק באופן כללי בשיטור. מתי התפתח השיטור המודרני? מהם המודלים שמובילים היום בכל נושא השיטור? מתי החלו למדוד את המשטרה? מתי החלו לחקור את העניין הזה? למדוד את המשטרה בכלי מחקר אקדמיים, ונעסוק בעוד עניינים. כמדי שנה בלאס וגאס מתקיימת, למעשה כבר אתמול, נפתחה תערוכת ה-CES, תערוכת האלקטרוניקה המטורפת, כל החידושים, חידושים והמצאות, כך נהגו לקרוא לזה פעם, ה-Consumer Electronics Show, בה מוצגים מאות ואלפי חפיצים, שכלולים אלקטרוניים, בדרך כלל מדובר במסקים או צגים גדולים יותר ויותר חדים, רובוטים מעופפים, הכל מוצג שם. אנחנו ננסה לדבר עם מישהו שנמצא ממש עכשיו ברגעים אלה בלאס וגאס, בארצות הברית, ונמצא בתערוכה. הוא כבר הספיק להתרשם מהדגמים החדשים של ודאי, גם טלפונים מתקפלים וכולי, וגם, האם בני אדם מסוגלים להבחין בין צעקות שמחה לבין צעקות אימה? מסתבר שלא, או מתברר שלא, לפי מחקר חדש. מיד נרחיב גם על זה, וגם על פי סקר שהיה חלק מניסיון ללמד מכוניות אוטונומיות מה צריך לעשות במצבי קיצון, מתברר שלפי יותר משני מיליוני אנשים שענו על סקר, עדיף להציל בני אדם על פני בעלי חיים. זאת אומרת, אם אנחנו צריכים ממש להכריע הכרעה כזו של אין ברירה בין שני מצבים, עדיף כמובן להציל בני אדם על פני בעלי חיים. יש להציל רבים על פני מעטים, ויש להעדיף חיים של צעירים על פני קשישים. שוב, כך על פי הסקר, זה לא אומר שמוסרית זה הדבר הנכון, אנחנו כמובן לא מביעים עמדה, אלא נותנים לכם את תוצאות הסקר, אבל לפי אותו סקר שנערך, שוב, בקרב יותר משני מיליוני אנשים, יותר מ-200 מדינות, עדיף להציל כלב מאשר פושע. אנחנו מיד נדבר על על תרשים הזרימה הזה, שאולי בקרוב יהיה חלק מכל מכונית אוטונומית. זה מאוד בעייתי הנושא הזה. המחקר נעשה ב-MIT, אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה. האורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטל אמירן. על הביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עודים, מורידים אותו, מתקינים אותו, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל העסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז אנחנו מתחילים עם שיטור. זה הפתיח של תוכנית ללימוד אנגלית מהחינוכית דאז, סקוטרמן, שהיה אדם שכוח העל שלו היה קטנוע, והוא הגיע לכל מקום, הוא פתר את האלומות וגם עסק בשיטור. אז שוב שלום לתת ניצב ודימוס דוקטור עמיקה מרפז, לשעבר מפקד המכללה לקציני משטרה וראש מחלקת ההדרכה של משטרת ישראל, וכותב הרבה מאוד ספרים שגם ניגע בהם. בוא נתחיל משיטור מודרני.
בוקר טוב.
שלום לך. קודם כל, מה זה שיטור? מה זה?
אז בואו נתחיל אולי ממש במקורות שלנו. לגבי משמעות המונח הזה שנקרא שוטר או שיטור, מקור השם הוא בשפה השמית האקדית, שוטר הוא כותב. השוטרים דאז היו אנשים, שלוחי השלטון, שלוחי בית הדין, אנשים שהיו כותבים את פסקי הדין. גם בערבית יש לנו את המושג סייטרה, זה לשלוט. ככה שהקשר בין שוטר ושלטון הוא קשר, לפחות בשפות שלנו, בשפות השמיות, הוא קשר חזק מאוד.
זאת אומרת שמה, השוטרים מאפשרים לשלטון לשלוט בסופו של דבר? הם אוכפים את השליטה? הם מייצרים אותה?
בהחלט, והנה אף יש לנו בספר דברים, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, ועוד יש כמה מובאות, למשל, לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין שוטר ומושל.
מה? אתה רוצה להגיד שבפתגם הזה יש המשך שהוא גם
אפילו
מדבר
שם.
על משטרה? די!
אפילו שם, כי, הנה, כי הנמלה, למרות שאין עליה שליטה, איך אומר הכתוב? תכין בקיץ לחמה, אגרה בקציר מאכלה, מספר משלי. אז זה באשר...
גם הנמלה... שממנה צריך ללמוד...
היא לא זקוקה לשוטר.
היא לא זקוקה, אוקיי, אנחנו זקוקים.
זה רק מראה, בדיוק, אנחנו זקוקים, היא לא.
זה משהו שגם אפשר ללמוד מהנמלה.
לכן, לכן...
טוב, אפשר כבר להבין מהדברים של מה שאמרת, דוקטור עמיקה מרפז, ששיטור זה משהו שהוא לא המצאה חדשה, כבר כשבני ישראל התהלכו להם פה...
ממש לא, אבל אני ברשותך, אני רוצה דווקא להביא את התפיסה של הרמב״ם לגבי תפקידם של שוטרים.
מעניין.
כן. הרמב״ם כמובן שיקף את תפקידם של השוטרים, לא רק בחברה היהודית, אלא בחברה בכלל, איכן שהוא חי. אז בוא תראה מה בעצם, מה בעצם אומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אני יכול להגיד לך, להקריא לך, מתוך הכתוב, מתוך ספר, מתוך הספר שנקרא משנה התורה, אומר את התפקידים הבאים. השוטרים,
כן.
אלו בעלי מקל ורצועה. והן העומדים לפני הדיינים המסבבים בשווקים ועל החניות, החנויות הכוונה, לא החניות של היום,
כן.
לתקן השערים והעמידות ולהקות כל מעוות וכל מעשיהן על פי דיינים. וכל שיראו בו ערוות דבר, מביאים אותו לבית הדין ודנים אותו כפי רשעו. זה מה שאמר הרמב״ם בספר...
זאת משתבר. אומרת שהשוטר פועל אחרי בית המשפט או לפני בית המשפט?
הוא פועל לפני, הוא זה שאוכף את החוק.
אוכף?
אז בזמנו הוא היה בזמנו אחראי על, למשל, השערים והמחירים בשוק, שלא יפריזו ושלא יפקיעו מחירים. וכל מי שהיה מפקיע מחירים, היו מביאים אותו לבית המשפט. זה תפקידו, תפקיד האכיפה. תפקיד שאנחנו בעצם מכירים אותו גם היום, אבל בהיבטים אחרים, אנחנו מדברים היום על ההיבטים הפליליים של השיטור.
אגב, המושג פלילי הוא לא מושג שהוא טריוויאלי. זאת אומרת, מה זה אומר פלילי? אבל גם על זה יש סיפור, אני משער. נכון?
פלילי זה מושג של לקוח מהתורה בעצם. מעשים אסורים, מעשים שלא על פי הנורמות החברתיות.
הנושא הזה של מדינת ישראל נגד, או המדינה כולה נגד אדם, זה גם משהו מעניין, אבל בוא נחזור לענייני שיטור. אז אתה אומר ששוטרים היו כבר בתקופת התנך, וזו לא המצאה חדשה.
ממש לא.
והם הסתובבו ברחובות, בשווקים וכולי, ואכפו את החוקים.
הם שמרו על הסדר הציבורי. הם שמרו על הסדר הציבורי, מה שנקרא פיקוח חברתי. זאת המושג שלי.
הייתה התפתחות במושג השיטור שנותרנו כאילו אנחנו עכשיו בני ישראל?
בוודאי ובוודאי.
מובלים על ידי מנהיג עם מטה וגלימה.
בוודאי ובוודאי, ואני ברשותך מכאן נקפוץ בעצם לנקודת הזמן שבה אפשר להצביע מתי החל השיטור המודרני. אם אני, לפני שאני אגע בנקודת הזמן הזאת, אני רק רוצה לציין שהיו באירופה, לפחות באירופה התפתחו שתי גישות של שיטור, אחד באנגליה, זאת הגישה של השיטור היותר מכבד את זכויות אדם, ובגישת השיטור הקונטיננטלית שיוצגה בצרפת וברוסיה, ששם המשטרה תפקידה היה לשמור על השלטון. כלומר, זו הייתה משטרה שכדי לשמור על השלטון, היא הייתה גם פוגעת בזכויות אדם, על מנת, והייתה מפעילה מלשינים. זאת אומרת, התפתחו פה שתי מסורות של שיטור, ואני
מעניין.
כן, ואני רוצה...
למרות שגם המשטרה, בעצם, אתה יודע, היכולת שלך או הסמכות שלך לעצור אדם, אתה פוגע בזכותו, זכות התנועה, חופש התנועה, לעתים כבוד האדם וכו'. זאת אומרת, יש פגיעה תמיד כמעט אינהרנטית בשיטור, אבל אתה, ככל הנראה, כן יש הבדל בין הגישות.
נכון, אני רוצה לחזור להדגיש, כי באירופה, גם באנגליה, זכויות אדם זה לא היה משהו שצריך לכבד אותו באופן מיוחד, למעט אותה אמירה מפורסמת באנגליה, ביתי ומבצרי. זאת אומרת, השלטון היה יכול לעשות לך מה שהוא רוצה, בכל מקום שאתה תימצא, למעט בבית. בבית צריך...
זו הגנה משפטית גם בבית, כן.
כן, הגנה משפטית. מעניין. בכלל, באנגליה אנחנו מכירים את ההתפתחות של זכויות אדם מהמאגנה קארטה ב-1215, ואחר כך מגילת זכויות, המגילת הזכויות מהמאה ה-17. זאת אומרת, אנגליה היא שימשה ושימשה בסיס להתפתחות רעיון של זכויות האדם במשפט.
מעניין.
כן. עכשיו, עוד דבר שהיה מעניין באנגליה, זאת העובדה שמי שהיה אחראי, מפקדי המשטרות, האחראים על השיטור, היו הצילים, היו בני המעמד העליון, והם עשו את זאת בהתנדבות, והם עשו את זה באופן זמני, זאת אומרת, תקופת מה, וככה נשמר הסדר הציבורי באנגליה, עד המהפכה התעשייתית. המהפכה התעשייתית במאה ה-18, יצרה מצב חדש, שבהם אנשים משקים, התפתחו התעשיות, התפתחו בתי החרושת, עברו מבתי מלאכה לבתי חרושת, והדבר חייב הרבה מאוד כוח אדם, והתחילה נהירה של אנשים מהכפר אל העיר. הערים התחילו להתפתח, התחילו לעלות...
כל מושג העיר באמת קיבל תנופה, אני משאל.
בוודאי, בוודאי, בוודאי.
ואז היה צריך לשנות פאזה בכל נושא השיטור?
בוודאי, כי הדבר הזה יצר כמה קשיים.
כן.
קודם כל, נשאלת השאלה, מי השקיע בהקמת בתי החרושת, וכמובן מי שהשקיע זה היו מהמעמד העליון, אלה שהיו אחראים על השיטור, והם מצאו להם קר חדש, לעשות בו עושר, וזה בא על חשבון השיטור, על חשבון תפקידי השיטור שלהם. מה שהם עשו, אלה שהיו צריכים להיות, אלה שהיו אחראים על השיטור, במעמד העליון, שחרו במקומם אנשים אחרים שימלאו תפקידיהם, תפקידי השיטור. והתוצאה, אנשים שנזכרו ללא שום הליך או בחירה או בדרירה, היו אנשים גנבים, אנסים, שיקורים. ואתה כבר יכול לתאר לעצמך מה קורה בחברה שבה השוטר הוא לוקח שוחד שהוא עצמו גנב.
כן, זאת אומרת, הוא אוטוריטה, אבל הוא לא עבר שום הסמכה, הדרכה, הוא לא מחויב לאיזו מגילת משהו מוסרי, חובות, מושחת.
מושחת, מושחת, כן, הייתה משטרה מושחתת.
בהתחלה כדי להשתית סדר או להשליט סדר, השתמשו באנשים פרילנס.
ממש
פרילנסרים כאלה, אבל הם לא היו באמת אנשים הגונים וכולי, שהיו...
רבים בעיניהם היו אנשים מאוד לא הגונים.
מעניין.
כן.
אז איך הדבר הזה השתנה פתאום?
שמעת, קודם כל, מה התוצאה של זה? התוצאה היא שרמת הפשיעה עולה. רמת הפשיעה עולה. אם השוטרים עצמם הם מושחתים וגנבים, אז רמת הפשיעה עולה. ואין הרתעה. אין הרתעה מפני עבירות. והפתרון במקרה כזה שהמשטרה לא עובדת או לא אוכפת, הפתרון הוא ללכת על ענישה מחמירה. מה שעשה הפרלמנט הבריטי בסוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, היה על כל עבירה ואפילו ולו הקלה ביותר להטיל עונש מוות. עונש מוות.
זאת אומרת, זה הפתרון. לעתים, אגב, הפתרון הזה גם מוכר לנו אתה יודע, שיחות סלון אלו אחרות, או עונש מוות או החמרה בענישה הרבה פעמים. אנחנו מבינים את הרצון להחמיר בענישה, אבל לפעמים החמרת יתר, אני לא בטוח שזה הדבר הנכון. אבל פה אתה אומר שלקחו את זה עד הסוף.
עד הסוף הלכו את זה.
על עבירה קלה, עונש מוות.
עונש מוות. ולמשל עבירות קיוס.
כן.
עבירות קיוס, היה דינן היה מיטה, ולא סתם דינן מיטה, אלא בחיקר העיר. ואז היו אוספים את כל...
מקום פתוח.
מקום פתוח, כן. לראות את הלירות וכדי על מנת להרתיע. כן. ומתי היו עבירות הקיוס הרבות ביותר? בזמן שהיו תולים את הקייס.
די, זאת אומרת, כבר אז הכינו את התשתית לתלויים הבאים.
בדיוק. זאת אומרת, ההרתעה שהיא מורכבת למעשה משני משתנים, האחד זה חומרת הענישה, זה מי שאחראי על חומרת הענישה זה הפרלמנט, זה הכנסת, זה המחוקק. הוא קובע את העונש הראוי לעבירה, להתנהגות שהיא עבירה. ומצד שני, הגורם המשתנה הנוסף, שלא היה קיים בזמנו, זה מהירות הענישה. כלומר, וזה באחריות המשטרה. כמה זמן לוקח למשטרה לתפוס את הגנה, לתפוס את העבריין ולהביא אותו לדין.
יעילות ההליך של תפיסת ההליך,
כן. זה לא היה קיים. כן, זה לא היה קיים.
אבל תגיד, אני שואל אותך כמי שמסתכל על הדברים מלמעלה, החמרת הענישה זה משהו שהוא נכון? זה באמת מצליח למגר פשע או שזה דווקא יוצר עיוותים?
אם אני קופץ קדימה בזמן, המחקרים של היום מראים, יש אגב מחלוקת בין החוקרים מה יעיל יותר, אבל יש הסכמה די כללית,
כן,
שמהירות הענישה או האכיפה של המשטרה היא יותר מרתיעה מאשר חומרת הענישה. זה היום מחקרים מראים.
הקשר בין המעשה לעונש, המהירות שבה, או החוט הקצר בין המעשה לבין הענישה, זה משהו הרבה יותר משמעותי מאשר אם אני אקבל 10 שנות מאסר או 11 שנות מאסר.
אתה
נשמע הגיוני?
כן, זאת אומרת, השילוב הזה, כמובן, בין שני המשתנים, הוא השילוב שנותן את ההרתעה האפקטיבית ביותר, אבל מי שיחשוב שחומרת הענישה לבדה היא המפתח להרתעה, די מטעה.
טוב, אז אנחנו בוא נעשה סיכום ביניים של מה שהבנו עד עכשיו. אז שוטרים זה מושג שהוא לגמרי לא חדש, והוא לא רק מודרני, זאת אומרת, כבר בתקופת התנך, היו אנשים שככל הנראה הוסמכו על ידי השלטון, שהמטרה שלהם הייתה להסתובב בשווקים ולוודא שאנשים שומרים על החוק, לא מרמים וכו'. אבל אתה אומר שכן הייתה התפתחות כמובן, והשיטור המודרני, הוא יצר איזשהו מצב חדש, לעתים גם מעוות, זאת אומרת, לעתים הצילים...
לא, זה כל מה שסיפרתי לך עד עכשיו, זה עוד רגע לפני...
זה עוד לא השיטור המודרני.
זה עדיין, עוד רגע, ועוד רגע, ואנחנו נכנסים לנקודת הזמן שבה העניין הזה משתנה.
ואז מוסדר, והם עוברים הכשרה וכולי.
כן, מתחיל תהליך חדש של השיטור.
אז זו הייתה תקופת שיקגו כללית כזאת. לידים ולידיין, אנשים שהייתה להם סמכות, והם לא פעלו באחריות גדולה.
אמת, ואז אנחנו מגיעים לשנת 1829 באנגליה. באנגליה קם שר פנים הבריטי רוברט פיל, ומגיש, שם, מניח הצעת חוק משטרת המטרופולין על שולחן הפרלמנט, ובהם הוא בו תפיסת עולם חדשה לגמרי לגמרי על מצב השיטור. בעצם תפיסת העולם שלו ניזונה מהעיקרון שהמשטרה זה הציבור, והציבור זה המשטרה.
לכם שלושה שיודעים בכאן תרבות. מי מחק מיליארד שנות גיאולוגיה? הגרנד קניון שבארצות הברית משמש מעין תצלום של ההיסטוריה הגיאולוגית של כדור הארץ, ואפשר לראות בו שכבות גיאולוגיות רבות, אבל תקופה אחת משמעותית מאוד חסרה, תקופה בת כמיליארד שנים. מי מחק מיליארד שנים משכבות הסלע? מי או מה? מדענים מאוניברסיטת קליפורניה טוענים שהם גילו את התשובה לשאלה המסקרנת הזו. המאמר פורסם בכתב העת המדעי PNAS, ואנחנו רוצים לדבר על כך עם ראש בית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמוליק מרקו. שלום לך.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
טוב, אז אני מבין שהייתה תקופה ככל הנראה כמיליארד שנים או מאות מיליוני שנים שמה, שנמחקה, זאת אומרת שמה, שהיא לא נמצאת שם, או שהיא טושטשה?
היא לא טושטשה. הסלעים הלכו והצטברו באזור, האזור אני מתכוון במקרה הזה, על כל צפון אמריקה, הלכו והצטברו במשך מיליארד או יותר שנים. שכבה אחרי שכבה. אבל אז קרה דבר דרמטי, הטמפרטורה בכדור הארץ ירדה ונוצרו קרחונים שהסתרעו על פני מרחבים גדולים ביבשות. הקרחונים נוצרים באזור גבוה והם זורמים לאט לאט לאזור נמוך, והם שוחקים את הסלעים שמתחתיהם כמו איזה פצירה גדולה או כמו נייר שיוף. וצריך לזכור שהם נוצרים למעלה וזורמים למטה ואז נמצים. כלומר, כל הזמן יש זרימה של הקרחון כלפי מטה, והוא מסלק את הסלעים לאט לאט לאט. אם אנחנו עושים חשבון של נגיד סנטימטר שניים בשנה, אז תוך איזה כמה מיליוני שנים אפשר למחוק את הסלעים שנוצרו קודם. ולכן כל מה שנשאר זה הסלעים העתיקים יותר.
זאת אומרת שאם אנחנו מחפשים את האשם, מי שאשם הם הקרחונים שהפשירו ונבלעו לאט לאט לתוך בטן האדמה בין ההלוכות הטקטונים.
הקרחונים זורמים לים.
כן.
הקרחונים נוצרים באזור גבוה יחסית וזורמים לים, בדיוק כמו שקורה היום למשל בגרינלנד.
זאת אומרת, טוב, איך יודעים את זה אגב? זאת אומרת, זו השערה בלבד, או שהיא מבוססת על משהו שכן מצאו? כי בסופו של דבר אנחנו מחפשים פה פתרון לתעלומה כשאנחנו לא יודעים מה קרה שם.
נכון. הטיעון הוא כזה. אנחנו מוצאים באמצע אוקיינוסים של פעם, אנחנו מוצאים משקעים אוקיאניים עתיקים, נגיד בני 700-800, בערך בין 650 ל-750 מיליון שנה לפני היום. אנחנו מוצאים באמצע אוקיינוס גושים של סלעים שהגיעו מהיבשה. למשל בלוקים של גרנית, גושים של גרנית בגודל של ראש או בגודל של מקרר אפילו. והשאלה הייתה איך מגיעים לאמצע אוקיינוס סלעים מהיבשה. והתשובה היא בעזרת רפסודות קרח. אם יש קרחון על היבשה והוא חוצב את הדרך שלו בתוך איזה עמק ומדרדרים עליו סלעים, הוא נוסע לגב שלו סלעים, את זה אנחנו רואים גם היום בקרחונים. הסלעים האלה, הקרחון מגיע לים, מתפורר ונוצרות רפסודות קרח שעל גבן יש סלעים מהיבשה, ואם כדור הארץ מספיק קר, אז הרפסודות האלה יכולות להגיע ממש עד קו המשווה, שזה אזור חם. ומכיוון שאנחנו מוצאים את העדויות לסלעים יבשתיים באמצע האוקיינוס גם בקווי המשווה, אז אנחנו מסיקים שכמעט כל כדור הארץ היה מספיק קר כדי לקיים קרח בקו המשווה.
אז בוא נדבר באמת על התקופה הזו שאתה מדבר עליה עכשיו. מה קרה לכדור הארץ שהוא הפך להיות קר מאוד?
הלוואי והייתי יודע. אני חושב שאני בקבוצה מכובדת של אנשים שלא יודעים מה קרה. אנחנו מודעים לכמה תקופות כאלה. הכינוי שנתנו להם הגיאולוגים זה Snowball Earth, כדור הארץ משלג או קרח. ואנחנו לא יודעים מה גרם לכדור הארץ להיכנס לתקופה כזאת, שזה מרתק בפני עצמו, אבל העדויות מאוד חזקות. הדבר היותר מרתק זה שעם סיום התקופה הזאת של הסנובול ארת, כל עולם החי בכדור הארץ השתנה. יכול להיות שזה היה הטריגר, כי מיד אחרי כן פתאום מופיעות צורות חיים שלא היו קיימות קודם. פתאום מופיעים בעלי חיים מסובכים יותר, מה שקודם היה רק מושבות תאים או תאים בודדים. פתאום אנחנו מקבלים יצורים עם איברים, יש דיפרנציאציה בין התאים, אנחנו מקבלים לפני כ-550 מיליון שנה כבר יצורים עם שלד, שזה מאפשר ליצורים יותר מאוחר לצאת ליבשות. עד אז כל עולם החי היה רק בתוך האוקיינוסים, היבשות היו סטריליות לגמרי, ככה שיכול להיות שתקופת הסנובול ארת הייתה הטריגר לעולם החי כפי שאנחנו מכירים אותו היום.
מעניין מאוד באמת מה הקשר בין הקפיצה הקוונטית הזו בהתפתחות לבין מה שקרה בכדור הארץ מבחינת הקרח. מעניין.
כן, ואנחנו לא יודעים את הסיבה שהביאה לכדור הארץ להיכנס למצב הזה של סנובול ארת.
וואו, טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו. ראש בית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמוליק מרקו, תודה לך על השיחה הזו.
תודה לך.
אנחנו נחזור על הדברים, השכבה שנמחקה היא נשחקה על ידי קרחונים שפשוט שאיפו את אותן שכבות ונעלמו לאט לאט, נבלעו לתוך בטן האדמה ולתוך הים. ואנחנו עוברים לדרור גלוברמן, איש הטלוויזיה ואושיית הרשת שאתם ודאי מכירים. הוא מגיש את תוכנית נקסט בערוץ קשת 12 שנמצא כרגע בלאס וגאס בתערוכת CES, Consumer Electronics Show. התערוכה שמתקיימת לה מדי שנה בלאס וגאס, נפתחה בימים אלה, בה מוצגים בדרך כלל מיטב השכלולים, מסקים חדים יותר, רובוטים מעופפים, פאקס מתקפל עם אורות, מה עוד ימציאו? דרור גלוברמן, אתה נמצא בלאס וגאס עכשיו?
אני עכשיו בלאס וגאס, אם אתה שומע את כל הקצ'ינגים מסביבי.
ודאי.
אז זה כנראה לא אני, כי אני בשיחה איתך.
אז אני מקווה שיש לך מספיק שלוחות שם, אנשים שמשלשלים מטבעות וזוכים במיליארדים. כמובן שאתה חב מס על הזכייה הזו, אני מזכיר לך.
מס לך. אז תשמע, אני נהגתי, כבר לא נהגתי ברכב אוטונומי, עמדתי ליד רחפן, החלעה של רחפן מסוק ומונית, פגשתי טכנולוגיה שיכולה לעזור לי לא לשמוע את הילדים שנמצאים איתי באוטו.
די.
ורובוטית שתשעשע את ההורים שלי כשהם יהיו בגיל מבוגר מאוד, וממש יצטרכו אותי, ולי לא יהיה זמן בשבילם. אז על מה אתה רוצה לשמוע?
זהו, בוא נעבור אחד אחד. כמובן שההמצאה החשובה ביותר היא להשתיק את הילדים. ובכל זאת נתחיל מהמונית המרחפת. מה, מונית שאדם יכול להיכנס אליה כמובן? ולרחף בשמיים לקראת היד? לעבר היד?
נדמה לי שישה אנשים ועוד שביעים מפנים. זה נראה כמו רחפן ענק כזה.
די.
זה בעצם מסוק, והדבר היפה זה שמי שמייצר אותו, שזה בל, ביחד עם אובר, בל יצא מטה מסוקים האמריקאית, יחד עם אובר, הם רוצים שבערך כל אחד יוכל לנהוג בו. לא יצטרכו טייס מנוסה בשביל לנהוג את זה. אז הם עובדים על זה שכאילו כל אחד יוכל להטיס את הדבר הזה, וכבר מדברים על זה שבאוסטרליה זה יעוף בשנים הקרובות, כל מיני כאלה. בקיצור, כשאתה רואה את זה, נופל לך הלסת. לא יעזור, ועמדנו ליד זה, זה פשוט מטורף.
זאת אומרת, מתישהו הקטינו את המסוקים והפכו אותם לרחפנים, ואז הגדילו אותם מחדש, וזה שוב מרשים אותנו. זה התהליך.
זה נכון. אבל יש לו פשוט את הארבעה להבים האלה מעל הראש.
כן, זה
מבין. אתה מבין?
כן.
במקום אחד גדול, ארבעה קטנים כאלה בתוך עיגול, ובפנים, מה זה בא לך לשבת בקיצור? ממש ממש מרשים.
ורגע, מה משתיק את הילדים ברכב? זאת אומרת, מה הפתרון הזה? זה משהו אלקטרוני?
כן. הכניסו אותנו, הרמן, יצרן הרמקולים והאודיו הסופר איכותי, הם הכינו רכב כזה שיש בתוכו המון המון מיקרופונים ורמקולים קטנים, והוא בעצם, תדמיין את זה ככה, מבודד כל כיסא לאקווריום כזה של סאונד. כן? אבל זה רק עם אמצעי סאונד.
וואו.
ואז אתה יכול, אתה מקדימה נגיד, אתה נהג, כי אנחנו משפחה פטריארכלית שבה אתה שולט. אז אתה מקדימה הנהג, אתה יכול לנהל שיחות טלפון חשובות, כי אתה גם איש עסקים, או לשמוע את ההנחיות של ווייז. הילדה שלך מאחוריך רואה סרט עכשיו, וגם שומע את הסאונד שלו, בחלל האוטו, בלי אוזניות. הילד שומע מוזיקה, ואשתך לצדך, תבחר אתה מה אוהבת לעשות, אבל אתה מבין מה אני אומר, כל אחד שומע ולא שומעים אחד את השני.
מדהים.
אם אתה רוצה לדבר עם הילד, אתה לוחץ על כפתור אחר, ואז נפתח ביניכם אינטרקום תוך מכוניתי.
וואו, הנה, הניקור הופך להיות יותר ויותר זמין, איזה כיף.
בדיוק, אבל באמת התפעלתי, איזה יופי, מבודדים את המשפחה לאטומים.
מדהים.
כל אחד התבודד, נפלא, פשוט נפלא.
כבר יותר פשוט להתגרש ולפרק את הבית. אבל אוקיי, רגע, הזכרת עוד משהו מעניין בקשר לאנשים מבוגרים. מה יש לאלקטרוניקה להציע להם?
האמת שהיא מתנפלת עליהם, כלומר יש המון המון פתרונות שמיועדים גם אליהם וגם לקשר ביניהם ובין בני משפחה. זה מתחיל מזה שאנשים עצמם, יש באמת בעיה רצינית של בדידות בגילאים האלה. גם מאנשים, אתה יודע, גם מבני הדור שלך וגם מבני משפחה אחרים. וזה מגיע לפעמים לדיכאון שלך בתור המבוגר, ולפעמים לזה שאין מי שדואג לזה שאתה תדאג לעצמך. אז יש רובוטים שיכולים, זה האמת שחווה ישראלית, שהרובוטית שלך, שלהם, מסתכלת עליך המבוגר, ואומרת, תשמע, אתה רואה טלוויזיה כבר 5 שעות, אולי תקום רגע ותחלט עצמות. אולי אתה רוצה לדבר עם חבר שלך בטלפון, אנחנו נעלה אותו לקו, אולי תתקשר לנכד שלך מחר יום הולדת.
נשמע כאילו הפכו את אימא שלי לרובוט, זה הערות מתאימות לך, שמציק לי.
וזה גם עובד לצד שני, אז קיר לנכדים, תקשור לסבא וככה. ואולי להפריע אם יש חשד שמשהו לא בסדר, וראיתי גם טכנולוגיה כזאת, שהיא סופרת, היא לא עוקבת אחרי המבוגר ממש, אבל היא סופרת כמה פעמים הוא קם, כמה פעמים הוא פתח את המקרר, אם הסדר יום שלו מתנהל כרגיל, אם יש בעיה, הילדים מקבלים ביפ, שזה נשמע מעולה מצד אחד, מצד שני אני אומר לעצמי, יכול להיות שהילדים יסתכלו לטלפון ויגידו, טוב, אין התראות, אמא בסדר, לא צריך להתקשר. לא יעזור, זה משפיע.
או תירוץ לא להגיע לשם. בתחום הטלפונים הסלולריים יש שם משהו חדש? סוף סוף טלפונים מתקפלים? משהו קורה שם?
אני אגיד לך שבזה דווקא לא כך עוסקים כאן בתערוכה הזאת ספציפית. כן, טלפונים מחכה לברצלונה בחודש הבא, אבל כן, ראינו כאן, כלומר, הדיבור זה גם מצד סמסונג, ונדמה לי שגם מצד חברות אחרות, גם מכשירים מתקפלים, כלומר, הוא אייפד שמתקפל בחצי לסמארטפון, אתה מבין? וגם מכניסים את הרמקול מתחת למסך. כלומר, לא יהיו יותר רמקולים, אלא המסך עצמו הוא זה שידבר אליך, אבל אלה עדיין שמועות, אתה רוצה לדבר איתי בחודש הבא, אני מקווה שאני בברצלונה.
וואו, טוב, אנחנו מקנאים כמובן, במי שנמצא כרגע בלאס וגאס, בתערוכת CES, דרור גלוברמן, איש הטלוויזיה ואושיית הרשת, ומגיש התוכנית נקסט בערוץ קשת 12,
וכמובן שאם תרצו עוד מכל זה, אז בנקסט אנחנו משדרים ממש מכאן כל לילה.
כן, די. ערוץ זה 12, נכון? קשת.
אמת.
בקשת 12 אתם מוזמנים כמובן לצפות, ובמקביל כמובן בכאן 11, אחרת יצנזרו את הקטע הזה בעריכה. כמובן, במקביל. כמובן. תודה לך, דרור גלוברמן. תודה רבה לך. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, ונמצא איתנו כאן תת-ניצב בדימוס דוקטור עמיקם הרפז, שהוא לשעבר מפקד המכללה לקציני משטרה וראש מחלקת ההדרכה של משטרת ישראל, ומחבר הספרים אסטרטגיות שיטור, ומחבר הספר גם משפט ושיטור זכויות אדם וסמכויות משטרה. אנחנו עוסקים במשטרה, כי היום הוא יום התודה לכוחות המשטרה בארצות הברית. אגב, שם מודים לכוחות המשטרה. כאן בישראל האזרחים מודעים לכך שעבודת השיטור היא לא קלה. ואולי צריך לעצור ולומר תודה לשוטרים שעובדים מאוד קשה.
אני אישית לא מכיר מין יום תודה כזה למשטרה.
פחות מקובל כאן לאהוב, להודות, להוקיר, למרות שבאמת שהמשטרה כאן, גם כל מי שנתקל במשטרה ברמת השירות, אם פורצים לך וכולי, אני חושב שזה גורם לך להבין שעושים שם עבודה מצוינת.
אני חושב שאנחנו טובים מאוד בלבקר.
כן.
ובלעלות טענות, והמשטרה כמובן היא גוף שלטוני שסופג הרבה מאוד ביקורת, אבל אני חושב שאנחנו, המשטרה עושה את עבודתה נאמנה ככל האפשר.
לגמרי?
כן.
ככל האפשר זה נשמע מסויג, אני חושב שאנשים...
כן, תראה, כי תמיד יש מקום לשיפורים.
ודאי, אבל יחסית המצב הוא טוב, ככל שאני... אני מבין שאנחנו בתקשורת באמת נחשפים למקרה השוליים, לדברים הלא הוגנים וכו', ואת זה גם כמובן צריך לבאר, אבל כאזרח שמקבל שירות, אני חושב שהמשטרה היא מספקת שירות בישראל ברמה טובה.
אני שותף לדעתך, אבל אני, כמו שאני חושב שתמיד יש מקום לשיפורים ולחידושים, וזה בעצם העיסוק שלי האקדמי, בזה עסקתי במחקר על אודות המשטרה, אודות האפקטיביות של המשטרה, מה עושה את המשטרה טוב יותר, עמדות של אמון הציבור כלפי המשטרה, לגיטימיות המשטרה בעיני הציבור. אלה דברים שתמיד נמצאים במוקד העניין הציבורי.
מעניין.
ויש הרבה מאוד מחקרים בתחומים האלה, שאחד הדברים שאני הייתי מצפה זה גם שהמשטרה תהיה ערה לחידושים ותפנים חלק מהדברים האלה, לפחות תפנים אותם. אני, מתוך החוויה האישית שלי, אני מכיר הרבה מאוד אנשי משטרה שהם נאמנים, מאוד מאוד נאמנים לתפקידם, והדברים, לפעמים הביקורת, לפעמים המוצדקת, לפעמים הלא מוצדקת, כואבת להם. אבל אני חושב שבעיקר האנשים עושים עבודה מאוד חשובה ומאוד טובה.
כן, אני שותף לדברים האלה באופן אישי, אבל זו גם דעתי. התחלנו לדבר על השיטור המודרני כשאמרת כן. שכל השיחה שלנו על התנך ועל הרמב״ם ועל האצילים והפאודלים והאבירים והדרקונים והדנג'ן מאסטר וכל הדברים האלה, כל זה שייך לעבר או לשיטור הלא מודרני, והשיטור המודרני כפי שאנחנו מכירים היום זו תולדה של פיל אחד.
כן, רוברט פיל, שר הפנים הבריטי, מניח 1829, מניח הצעת חוק, והחוק עובר, חוק משטרת המטרופולין, שנועד לשנות את המצב שתיארתי לך בסשן הקודם, שאובדן ההרתעה. מתגבשת גישה חדשה לגמרי. מרגע זה, מ-1829, המשטרה הבריטית משנה צורה. עד היום למשל באנגליה, בלונדון במיוחד, אנחנו כן. נתקלים בשוטר הבריטי עם הכסדה המיוחדת, המצחיקה הזאת, השוטרים האלה שהם לא חמושים, קוראים להם בוביז. הבוביז הזה. בוביז זה בעצם קיצור של פיל, של רוברט פיל. רוברט. זה על שמו של אותו רוברט פיל. כלומר, הגישה הזאת של המשטרה היא חלק מהציבור, התחילה להתגבש בעצם מאז אותו המאוד...
כי מה, כי ראו בה כמשהו חיצוני, מורם?
המשטרה הייתה נתפסה שתפקידה לשמור על השלטון בעיקר.
כן.
היא לא הייתה משטרה מכבדת זכויות אדם, אבל מרגע מאותה תקופה, מ-1829, הגישה הזאת מתחילה להשתנות. לא שהשינוי היה מיידי, זה לא נכון, אבל התפיסה משתנה, ובעצם היא תפיסה הרבה מעניין. יותר מודרנית ממה שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו, כי חלק גדול מהרעיונות של רוברט פיל יושמו אפילו 150 שנה לאחר מכן. אתן לך שתי דוגמאות לכמה, שני קרונות
כן.
שעיצבו את הגישה של, של השיטור הפיליאני, למשל. אחד מהם מתוך העקרונות זה היעדר פשיעה היא ההוכחה הטובה ביותר ליעילות המשטרה. שים לב שהמינוח הוא לא תפיסת עבריינים היא ההוכחה הטובה ביותר ליעילות המשטרה, אלא היעדר פשיעה.
וואו, מה שאתה אומר עכשיו זו טלטלה, כי זה לא שככל שאתה פותח יותר פי א', סליחה על השימוש בביטוי המשטרתי, זה לא ככל שאתה פותח יותר תיקים, או תופס יותר אנשים, או מבצע מעצרים, זה מעיד על זה שהמשטרה טובה, אלא על זה שאין פשעים. זו מהפכה מה שאתה אומר.
כלומר, מניעת פשיעה היא בעצם המטרה.
זו ההצלחה האמיתית.
זאת ההצלחה האמיתית, מניעת הפשיעה. זה אגב היום, אני אוכל בהמשך לומר כמה דברים על השיטור האמריקאי, על המצב שם, בהקשר של זה, אני אחזור על זה.
מעניין לו, סקרנת עכשיו מאוד, כי מה, כי הם פועלים טוב יותר מבישראל או פחות טוב?
לא, אתה יודע מה, בוא נעשה קפיצה אחת קדימה בזמן.
לא, זה סקרנת.
כן, אז אני אעשה קפיצה אחת בזמן. תראה, אחד התהליכים שהראו בארצות הברית משנות ה-80 הייתה ירידה דרמטית בפשיעה. עד שנות ה-90 הייתה עלייה מטורפת בפשיעה, שיש לה לא מעט הסברים, אני לא אכנס לזה. משנת 1990, 93, 94 התחילה ירידה, ותוך עשור הייתה ירידה, נחתכה רמת העבריינות ב-30-40%.
איך זה יכול להיות?
איך זה יכול להיות? היו הרבה, יש לכך כמה הסברים. והתוצאה, אחד ההסברים לירידה הדרמטית בפשיעה היה כליה מוגזמת ומופרזת בארצות הברית. למשל, אתן לך מספר, אתן לך נתון כדי שהעניין הזה יומחש.
Okay.
בשנות ה-90, שנות ה-2000, עד לאחרונה, מספר האסירים לכל 100,000 תושב בארצות הברית היה בסביבות 700 אסירים לכל 100,000 תושב. זה הרבה, אולי זה לא אומר הרבה לכל אדם, אבל אם נשווה,
לא מעט,
זה הרבה מאוד, אבל אם נשווה את זה למספר האסירים בישראל, מספר האסירים בישראל לכל 100,000 תושב עומד על סביבות 170 או 180 תושבים. באירופה זה 100-120 אסירים לכל 100,000 תושב, ככה שאתה מבין מהנתון הזה 700 לעומת 120 ולעומת 150, אפילו לעומת 200, זה מספר מטורף לגמרי, שאין לו אח ורע בעולם המערבי, ולא רק בעולם המערבי. אז יש לזה כמובן מחירים כבדים מאוד במונחים חברתיים, למספרים כל כך גבוהים. ובארצות הברית מתחילים להבין שבעצם לתפוס את הגנב, או לתפוס את העבריין, ולשים אותו בבית סוהר, ולהניש אותו,
זה לא מונע הנישה, כן.
זה לא הפתרון.
זה לא מסליחה מונע הפשיעה, כמובן.
כן, זה לא הפתרון. צריך ללכת בגישות שונות, והיום מתחילים להבין את זה.
מה השינוי המהותי שהם עשו שם? כי באמת סקרנת, כי באמת הם חוללו שינוי שם, ככל שאנחנו יודעים ושומעים.
מדוע ירדה הפשיעה?
כן.
אוקיי, יש כמה הסברים, בין השאר הנושא של שיפור בשיטות השיטור, הגדלת מספר השוטרים, שזה גם כן אחד ההסברים לכך. יש עוד כמה הסברים, יש הרבה מאוד.
זה מאוד מסכן. אנחנו נעצור כאן ברשותך. אנחנו רוצים לעבור לסקר שהיה חלק מניסיון ללמד מכוניות אוטונומיות מה צריך לעשות במצבי קיצון. מתברר שלפי יותר משני מיליוני אנשים מיותר מ-200 מדינות שענו על הסקר הזה, עדיף, וזה נשמע הגיוני, להציל בני אדם על פני בעלי חיים, יש להציל לרבים על פני מעטים, יש להעדיף חיים של צעירים על פני קשישים, שוב, זה על פי הסקר, אבל לפי אותו סקר, שימו לב, עדיף להציל כלב מאשר פושע. נסביר, שניות לפני תאונה, הרי מכונית לעתים צריכה לקבל החלטה מוסרית, כמובן שאם יש נהג אנושי, הוא זה שמחליט, בשברירי שנייה, אבל מכונית אוטונומית צריכה לפעול על פי תרשים זרימה. מה צריך לעשות? האם להקריב את חייו של הנהג ברכב כדי לא לפגוע בתינוק? האם לדרוס קבוצת אנשים או לסובב את ההגה ולדרוס רק אחד ולהציל את הקבוצה? קבוצה של חוקרים מ-MIT ביקשה לברר מה צריכים להיות השיקולים האתיים שמעורבים בהחלטה הזו. הם השתמשו בסקר מקוון, שוב, 2 מיליוני משיבים, יותר מ-200 מדינות. המאמר עצמו פורסם בכתב העת Nature, ואנחנו רוצים לדבר על כך עם דוקטור גיא הופמן, מרצה במחלקה להנדסת מכונות באוניברסיטת קורנל וחוקר בתחום האינטראקציה בין בני אדם לרובוטים. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
שמע, קשה לצאת טוב משיחות כאלה, לא? כי אלה ברירות של... אף פעם לא נעים לעשות את השיקולים האלה.
כן, זה באמת בסיטואציות כאלה יש הרבה מצבים שבהם צריך לקבל החלטות מוסריות. ומה שקורה בתקופה הזו של האוטומציה הגוברת זה שההחלטות האלה מתקבלות בעצם לא על ידי האדם בשטח, אלא על ידי איזושהי מערכת שתוכננה מראש. הדרך הכי טובה לחשוב על זה, זה שהמכונית היא לא זו שמקבלת את ההחלטה. מי שקיבל את ההחלטה זה מתכנת המכונית והחברה שיצרה את המכונית.
מעניין, אתה יודע, הרבה פעמים כשאנחנו מקבלים החלטה כזו בשבריר שנייה, אנחנו יכולים תמיד להגיד, טוב, זו הייתה האינטואיציה שלי ברבע השנייה שהייתה לי. אבל כאן זה אנשים שיושבים, הם משרדים ממוזגים וצריכים לקבל החלטות קשות.
נכון, ואז נשאלת גם השאלה של האחריות, גם האחריות הפלילית, אבל גם האחריות המוסרית. ובמחקר שעשו באוניברסיטת בראון, הראו בעצם שאנשים יש להם עמות מידה שונות לגבי החלטה שאדם עושה ולגבי החלטה שמכונה עושה. הם מצפים ממכונה להיות יותר רציונלית, ומסולחים יותר לאדם שיהיה יותר רגשי ואולי לא מחושב ברגע האמת.
וואו, מעניין מאוד. אז מה באמת גילו אותם חוקרים בסקר הזה?
אז הסקר הזה הוא איזשהו ניסיון שקורה הרבה עכשיו בתחום של בינה מלאכותית ורובוטיקה, שבעצם הבינו שאנחנו חייבים לקחת בחשבון ערכים תרבותיים, ערכים מוסריים וערכים חברתיים כשאנחנו מתכנים את המערכות האלה. זה לא רק סטטיסטיקה ואלגברה. וכתוצאה מזה, אז מנסים להבין מה בעצם החברה רוצה. כלומר, מה שקורה עד עכשיו, מה שבעצם קורה בכל מערכות הבינה המלאכותית, זה שמתכנתים בגוגל או בפייסבוק, לפי הערכים שלהם, בונים את האלגוריתם לכאן ולכאן. אבל יש הבנה יותר ויותר עמוקה שאנחנו צריכים לערב את כל החברה בהחלטות האלה. ושזה החלטות שהן לא טכנולוגיות, אלא החלטות שהן פוליטיות וחברתיות ומוסריות. ולכן הקבוצה הזאת מ-MIT ניסתה להבין מה החברה חושבת על ההחלטות האלה. כך שזה לא יהיה רק איזשהו נושא של מהנדס כזה או אחר, אלא שזה באמת יהיה משהו שהוא דמוקרטי או חברתי בצורה מסוימת. ובסקר הזה יצרו איזשהו דירוג לפי ההבנה של הנסקרים, האנשים שסקרו אותם, של מה, איזה החלטה לקבל. אבל אני חושב שזה עדיין לא פותר את הבעיה, כי בסופו של דבר לא בטוח שאנשים יקבלו את דעת הרוב בנושא הזה.
כן, זו שאלה טובה, כי אני מבין שכן היו שם עיוותים, או התקבלו כל מיני החלטות מוזרות מעט, כמו למשל כלב ופושע. והיו עוד דוגמאות שהתעלמתי מהן, כי הם היו מאוד...
כן, וגם צריך להבין שכשמישהו מתקשר אליך בסקר, אז זה לא אותו דבר כמו שאתה באמת עומד מול ההחלטה. היה מחקר אחר לפני מספר שנים, שהראה שרוב האנשים היו רוצים ש... יש את ההתלבטות הקלאסית של אם אתה... המכונית שלך יכולה לדרוס, נגיד, 5 אנשים, או להרוג אותך בניסיון להציל אותה, בתור נהג. ואז אנשים אמרו שהם חושבים שמוסרית צריך להקריב את הנהג, להציל 5 אנשים, אבל אף אחד לא יקונה מכונית כזאת. אז יש פה גם את העניין של מה אתה חושב שצריך לעשות מבחינה חברתית, לעומת מה אתה מוכן בעצמך, לקבל ולספוג בשביל הערכים. אז ככה שצריך תמיד לזכור שסקר הוא, אתה יושב בבית מול המחשב, קל לקבל החלטות לכאן ולכאן, לא ברור מה באמת אנשים יסכימו, לאיזה מכונים אנשים יסכימו להיכנס, אם זה החיים שלהם עצמם.
טוב, מסקרן מאוד, ואני משער שעוד הרבה נדון בכל נושא השאלות האתיות, שבסופו של דבר על מכונות לקבל בבוא היום או בבוא הרגע.
בעניין הזה, לי נורא חשוב להדגיש שהתפיסה, שהמציאות הנוכחית כיום היא בלתי נסבלת בעיניי. היא בעצם מצב שבו חברה שאין שום פיקוח עליה, אנחנו רואים את זה עכשיו במה שקרה עם הבוטים הרוסים בפייסבוק. חברה שאין לנו שום בעצם פיקוח עליה, מקבלת החלטות באופן שהוא לא שקוף, וזה בטוח לא המצב הנכון. איך אנחנו יוצאים את זה כחברה וכאיזושהי החלטה שהיא משרתת את כולנו, ולא רק את המניות של חברות כאלה ואחרות, וזה משהו שאנחנו צריכים באמת לתת את הדעת עליהם בשנים הקרובות, וזה נהיה יותר ויותר קריטי.
טוב, אני מודה לך על השיחה הזו, דוקטור גיא הופמן, מרצה במחלקה להנדסת מכונות באוניברסיטת קורנל, וחוקר בתחום האינטראקציה בין בני אדם לרובוטים. תודה רבה לך.
תודה לך, בוקר טוב.
טוב, אנחנו הגענו לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו, אז אנחנו נודה כמובן לכל מי שעמל על המשדר. ראשית נמצא כאן עורך המשדר רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטל ליטי אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עוד או כאן עודים, מורידים אותו, מתקינים אותו בטלפון, וכך נהנים מעולם שלם של הסקטים. תודה מעומק הלב למי שהיה כאן שעה מרתקת, תת ניצב בדימוס דוקטור עמיקה מרפז, לשעבר מפקד המכללה לקציני משטרה וראש מחלקת ההדרכה של משטרת ישראל, וגם מי שכתב את שני הספרים, הנה אני, מה כתוב? משפט ושיטור, זכויות אדם וסמכויות משטרה, אתה אומר לא אוקסימורון, אין פה התנגשות, והספר השני הוא אסטרטגיות שיטור. וואי, אתה מתעסק רק במשטרה.
זה המפעל חיי.
זה יותר מעניין אותך מאשר להתעסק בפשעים? זאת אומרת, לעסוק דווקא במשטרה?
יש קשר הדוק. הרי אנחנו בסופו של דבר רואים את המשטרה, רואה את עצמה, השוטרים רואים את עצמם כלוכדי גנבים, כתופסי גנבים. זה בעצם...
זאת אומרת שבסוף זה לתפוס את הגנב או את הפושטק מהאוזן.
תראה, לתפוס את הגנב, זה מה שעושה את העניין בעבודת המשטרה. אבל המשטרה צריך לראות אותה בראש וראשונה כשירות ציבורי.
זהו, כי... שאמרת, אחד המשפטים היפים, אם אוכל לשבח אותך בפניך, זה שדווקא העובדה שלא מתרחשים פשעים,
מניעת הפשיעה.
לא היא... בהכרח לבוא עם גנב מהאוזן, אלא דווקא כשאין פשעים, והאזרחים ישנים טוב בבית ולא פורצים, זה יותר טוב מהכל.
זה כמו שאומרים, המלחמה הטובה ביותר היא המלחמה שנמנעה.
טוב, אנחנו נצא למבזק ומיד חוזרים. שלושה שיודעים. שלום לכם, האם בני אדם מסוגלים להבחין בין צעקות שמחה לבין צעקות אימה? מתברר שלא, לפי מחקר חדש. לפי אותו מחקר שהתפרסם בכתב העת Journal of Experimental Psychology, אנשים לא מסוגלים להבחין בין הבעות קול חיוביות לשליליות. קולות שמחה למראה חייל או חיילת שחזרו הביתה, נשמעו לאנשים בדיוק אותו דבר כמו קולות של אנשים שנתקלו בפורץ או בפורצת. שים לב שאני מקפיד על שני המינים כדי שלא יגידו שום דבר. כן, המחקר נערך על ידי הדוקטורנט דורון אטיאס ופרופסור הלל אביעזר מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. אנחנו מיד נדבר איתו ונעסוק בעוד עניינים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים מכאן תרבות שעה שנייה. היום הוא יום התודה לכוחות המשטרה בארצות הברית, 9 בינואר. ולכן אנחנו עוסקים היום בשיטור, ונמצא איתי כאן מי שהיה גם במשטרה וגם חקר את העניין ברמה האקדמית, תת ניצב ודימוס דוקטור עמיקה מרפז, לשעבר מפקד המכללה לקציני משטרה וראש מחלקת ההדרכה של משטרת ישראל, וגם מחבר הספרים אסטרטגיות שיטור בהוצאת נבו והאוניברסיטה העברית, והספר משפט ושיטור, זכויות אדם וסמכויות משטרה, יחד עם מרים גולן. נכון, לא כתבת את זה לבד. אנחנו עוסקים פה בשיטור, אנחנו מיד נרחיב בכל מה שקשור למשטרה. נספר לכם מי עמל על המשדר שלנו, העורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטל ליטי אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עוד או כאן עודים, מורידים אותו, מתקינים אותו, וכך תוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל העסקטים, כל המוזיקה, כל החדשות ועוד. אני אומר את הטקסט הזה כל כך הרבה פעמים שכבר אני מתבלבל. בואו נשמע אנדר מוסיקלי, קטע מסרט, ונדבר על שיטור. טוב, אלה הצלילים המפורסמים כמובן מהסרט הטוב בעולם בעיני מבקר הקולנוע שהוא אני, וזה רובוקופ. סרט על שוטר רובוט, שוטר אמיתי, שאגב כמעט חוסל, לקחו את המוח שלו, הרכיבו על רובוט, ואז עלו שם שאלות מוסריות. האמת היא שהסרט עצמו עוסק בהפרטת המשטרה, שזה נושא מרתק. כאן בישראל ניסו להפריט את בתי הכלא, ובסופו של דבר זה לא צלח. ויש מקומות בעולם אגב שהמשטרה מופרטת, זאת אומרת עוברת מידיים של המדינה לידיים פרטיות?
לא ממש, אבל המושג שיטור פרטי קיים גם קיים.
מעניין.
מפני שהיום הרבה מאוד חברות עסקיות פרטיות נוטלות תפקידים שהמשטרה באופן קלאסי הייתה מטפלת בהם, כמו למשל חברות אבטחה וחברות חקירות למיניהן.
אז כן יש סוג של הפרטה של שירותים מסוימים.
נכון, כן, אבל המשטרה כמובן היא מתנגדת למונח הזה, הפרטת המשטרה. אבל בפועל שירותי משטרה מסוימים אכן מועברים, עוברים לשוק הפרטי, וזה מוכר כאן כשיטור פרטי.
טוב, אנחנו אולי נעסוק בכך בהרחבה. אנחנו הזכרנו שוב, נעשה סקירה לאחור, אמרנו שעד לנקודת הזמן שבה חבר הפרלמנט הבריטי פיל, כן. שאני משאר שגם...
שר הפנים הבריטי שר פיל. הפנים. הנה, 1829.
אוקיי, שהוא קשור לוועדת פיל שלמדנו עליה בשיעורי הציונות?
אני חושב שאחד מצאצאיו היה... אבל אני לא היסטוריון, אני לא רוצה לטעות בלשוני.
אבל משפחת פיל הידועה.
יכול להיות.
כן. עכשיו, הוא למעשה הגה את הרעיון, את הקונספט הזה של שיטור מודרני כפי שאנחנו מכירים, כשהשורה התחתונה היא כמובן מניעת פשיעה, ולא בהכרח פתיחה של כמה שיותר תיקים.
המשטרה כמשרתת ציבור, זה הקונספט.
שזה שינוי, זו מהפכה אמיתית.
בהחלט, כן. אני רוצה, אני הקראתי לך את אחד העקרונות של ה... של השיטור הפיליאני, שזה היעדר פשיעה, ואני רוצה עוד עיקרון אחד להציג בפניך שהוא מאוד רלוונטי להיום.
פיליאני על שמו, על שם של פיל.
על שמו, כן, השיטור הפיליאני, שזה מאוד רלוונטי להיום, לא כל כך תמיד היה מובן. למשל, אין תכונה ההכרחית יותר לשוטר מאשר שליטה על מזגו. להתנהגות שקטה ונחושה, השפעה רבה יותר מאשר לפעולה כוחנית. זה אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-19. ולא תמיד...
איך ידעו שהתנהגות אלגנטית ושקטה טובה יותר מהתנהגות כוחנית ואלימה?
ראו את זה, חזו את זה קדימה, ידעו את זה, ידעו שפעילות כזאת.
לא, מדהים. כי, אתה יודע, אנשים עשויים לטעות שהדבר הנכון זה להרביץ, להקות, לתפוס את העבריין ולה... אתה יודע, להעניש אותו כבר במקום, בטרם בית המשפט נכנס לתמונה.
אני לא במפלגה הזאת, אני חושב שפעילות מקצועית, מתוחכמת, היא עדיפה לאין ארוך. וכמובן, גישה חיובית, אפשר כמובן להשיג את כל יעדי המשטרה, כולל את המעצרים הכי קשים, גם
בקור רוח, באלגנטיות, תוך שימוש בכמה שפחות אלימות.
אני הייתי מגדיר זה כמה שימוש, כמה שפחות בכוח, כי אלימות זה מטבעה, זה קונוטציה עבריינית.
טוב, אני מקבל כמובן את התיקון, אבל אנחנו יודעים שהשוטר, יש לו סמכות להשתמש בכוח, מה שאין לי כאזרח, נכון? כי אם אני נוגע בך, זו תקיפה. אם שוטר נוגע בך, ולכן אני השתמש באמת במושג אלימות, אבל אתה צודק שעדיף לומר כוח.
השימוש בכוח זה כשיש לו איזשהו בסיס חוקי. אם השוטר מפריז, אז כמובן זה כבר שימוש מופרז בכוח.
מעניין.
שזה גם עבירה, היא מתחילה כעבירה משמעתית, יכולה להגיע גם לעבירה פלילית.
מעניין מאוד, אז העקרונות האלה משפיעים עלינו עד היום. עד היום אנחנו צריכים להקפיד עליהם, כן.
הנה, סר רוברט פיל כבר קבע את זה וטבע את זה.
עכשיו, מתי החלו למדוד את המשטרה בכלי מחקר אקדמיים? זאת אומרת, כל נושא השיטור, אוקיי, אז יש שוטרים, מסתובבים, מפעילים כוח, לא אלימות, שוב, אלא כוח, אוכפים את החוק, יש שוטר מקוף, מכירים מסרטים, מכירים מפה ומשם. מתי הסתכלו על כל התחום הזה ברמה אקדמית והחלו לחקור אותו?
אוקיי, לשם כך אני צריך לעבור לשיטור האמריקני,
כן.
וקצת לספר על ההיסטוריה שלו, ומשם נגזור את ה... נתייחס לשאלות שלך. בשיטור האמריקאי מתחיל מאמצע המאה ה-19 ועד היום כמובן, אפשר לראות שלוש תקופות. התקופה הראשונה ממחצית המאה ה-19 ועד תחילת המאה ה-20 נקראת התקופה הפוליטית.
כן.
בתקופה הזאת היא הצטיינה בניתוק בין המפקדים ובין השוטרים, מפני שאז עדיין לא היו מכוניות, לא היו מכשירי קשר, שוטרים היו יוצאים לשטח ושורחים במפקדים שלהם, מי שהיה ממנה את המפקדים האלה היו ראשי הערים, תפקידם, או בעיקר הם ראו את עצמם מפקדי המשטרה כמי שמטפלים, כמי שהם חייבים לראש העיר שמינה אותם, והם פועלים כנגד היריבים שלו.
יש באמת קשר בין משטרה לבין רשויות מוניציפליות במדינות אחרות? יש, נכון?
בארצות הברית בוודאי.
כן.
בארצות הברית זה העיקרון שם, שהמשטרה היא משטרה מקומית, היא משטרה מוניציפלית.
שהיא כפופה לראש העירייה שם?
הוא ממנה אותו, כן, אבל זה יוצר כמובן בעיות קשות מאוד, בעיות אתיות קשות מאוד, ובעיות של שחיתות, ודבר שבא לידי ביטוי, בתקופה הפוליטית. לא סתם קוראים לזה תקופה פוליטית, כי היה קשר בין מפקדי המשטרה לראשי הערים, היה מאוד אדוק. הדבר זה הביא לשחיתות רבה מאוד בשירות הציבורי בכלל גם, כי מתחילת המאה ה-20 ועד שנות ה-80, התקופה נקראת התקופה המקצועית, או תקופת הרפורמה, היו מספר מפקדי משטרה רפורמטוריים שאמרו, חבר'ה, עד כאן אנחנו נגד השחיתות, אנחנו רוצים משטרה מקצוענית, ובעצם הניחו את היסודות למשטרה המתקדמת יותר.
זאת
המשטרה...
אומרת, נפרדת מראשי העירייה?
לא נפרדת, אמרו, נכון, עדיין השיטה, השיטה הפוליטי היא למנות שראש העיר ממנה, אבל, אנחנו, אבל ברגע שמינית, אני מנותק ממך.
עכשיו, זה פה, עובד הדבר הזה? הניתוק עובד?
אני לא מאמין שניתוק יכול להיות לעבוד עד כדי כך, אבל זאת הייתה הגישה.
כן.
המשטרה שעוסקת שיש לה כבר בידיים כלים מודרניים, כמו למשל מכוניות, כמו למשל מכשירי קשר, גיוס שוטרים אחרי שעמדו בבדיקות מסוימות, כדי להבטיח שמתגייסים רק אנשים הטובים ביותר. זה כבר תולדה של המאה ה-20, תולדה של רפורמטורים. באותה תקופה, כשכבר יש מכוניות,
כן.
ושיש מכשירי קשר, התפתחו טקטיקות שיטור חדשות של השופייניות למאה ה-20. אחת מהן, למשל, סיורי מניעה אקראיים. ההנחה היא שסיור המניעה הוא זה שמרתיע ומונע פשיעה.
זאת אומרת שהשוטר לא יוצא עם הניידת רק כשמזניקים אותו, אלא הוא מסתובב.
כן, עושה מה שקוראים בשפה, לפחות בתקופתי קראו לזה דורי דורי. זאת אומרת, להסתובב בכל מקום באופן אקראי, כדי ליצור איזושהי תחושת חוסר ודאות אצל העבריין, שהוא לא יודע מתי תגיע המשטרה, אז כדאי להימנע.
זה נשמע שזה עובד.
זה מה שחשבו. נכון, זה מה שחשבו באמת מפקדי משטרה. עוד דבר שהיה מקובל אז זמן הגעה מהיר, כלומר ככל שנגיע מהר יותר לקריאה אז הסיכוי לתפוס את העבריין גדול יותר. אלה שני עמודי תווך, טקטיקות תווך שאפיינו את השיטור המקצועני, ובעצם תפקידו של הציבור היה, המשטרה אמרה לציבור, חבר'ה, אל תתעסקו איתנו, אתם רק תפקיד שלהם רק לדווח על פשיעה, אנחנו כבר נעשה את הכל. וככה זה היה עד מחצית שנות ה-60 של המאה הקודמת. אז הראו מספר תהליכים חברתיים בתוך ארצות הברית ששינו לחלוטין את פני השיטור. אחד מהם זה תנועת המחאה של השחורים לזכויות אדם.
כן.
השנייה זה תנועת המחאה נגד מלחמת וייטנאם. והשלישית הייתה עלייה דרמטית בפשיעה.
עכשיו בוא תפרט באמת מה, איך כל תנועה כזו השפיעה על השיטור?
התנועות האלה, התולדה שלהם הייתה הרבה מאוד אירועים, הרבה מאוד מחאות, הרבה מאוד הפגנות, שדוקרו בהרבה מאוד מקרים ביד קשה מאוד.
כן, ירו באנשים לדעתי, לא?
לגמרי. והתוצאה הייתה ניתוק גדול מאוד בין המשטרה לבין הציבור. זאת אומרת, המשטרה התחילו, אז התחילו בעצם חוקרים באקדמיה לתהות, על תפקידיה של המשטרה, מה בעצם המשטרה עושה?
שמע, תמיד כשיש הפגנה, כשרואים שוטרים שמדכאים אותה ביד קשה וכל, זה תמיד מעורר אנטגוניזם.
כן.
זה מאוד אכזרי, תמיד נראה אנשים שלא באו להילחם, אלא באו להביע דעה.
נכון, וזה בתקופה שעדיין לפני, שיש לכל אחד מצלמה.
וואו.
תוסיף לזה גם את העובדה שרמת הפשיעה עולה, ואז באים למשטרה ואומרים, חבר'ה, אתם אמרתם שאתם המקצוענים.
נכון.
שאתם מומחים בדיכוי הפשיעה. איפה הפשיעה? אנחנו, ההפך, אנחנו, שנות ה-60 בארצות הברית, בעיקר בערים גדולות, היו שנים קשות מאוד, וזה נמשך עד סוף שנות ה-80, עלייה דרמטית בפשיעה. והנשיא ג'ונסון הקים ועדות חקירה לבדוק את המצבים, ואז בעצם האקדמיה מתחילה לנסות להבין ולחקור מה בעצם תפקידה של המשטרה, והיו דעות עוד מאוד ביקורתיות, על האפקטיביות של המשטרה. המשטרה בעצם היא לא כזאת מקיימת כמו שהיא מבטיחה.
כן, אגב, הערת אגב, אנחנו כמובן שומעים על הצבא, ובצדק כמובן הרבה מאוד, אבל החשיבות היא של המשטרה היא לא פחותה משל הצבא. הביטחון האישי שלי ברחובות הוא לא פחות חשוב מאשר הביטחון שלי כמדינה או כעם.
ולגמרי,
ודאי, אני, אם אני פורצים לגמרי... לי לדירה בבית, אז זהו, זה קלו כל הקיצים, נכון, או נכון. אתה בסכנת חיים וכולי, כמי שעבר פריצה.
אני מסכים לזה, לגמרי, כן, כן. בתחילת שנות ה-70 מתחיל גל של מחקרים על אפקטיביות המשטרה. איך, האם המשטרה באמת יודעת לעבוד ומשיגה את ההישגים שמתאימים לציבור?
כן.
ואחת הטקטיקות שנבחנו הייתה הטקטיקה של סיורי המניעה הקראיים. הדעה המקובלת הייתה שסיורי המניעה אכן משיגים את ידם, אכן הם מרתיעים. ואז קם חוקר אמריקאי בשם קלינג, שמד בראש קבוצת חוקרים, ואמר, בוא נבדוק את זה במחקר ניסוי ומבוקר, כלומר עם קבוצות ניסוי וקבוצות ביקורת, עשה את זה בקנזס סיטי, והוא אמר, בוא נבדוק האם באמת סיורי מניעה מונים פשיעה. מה שהוא עשה, לקח את העיר קנזס סיטי, חלק אותה לרבעים, וחלק מהרבעים קרא להם רבעי ביקורת, בחלק מרבעי הביקורת הכפיל ושילש את כמות סיורי המניעה, בחלק הוציא בכלל את סיורי המניעה, ורק, אומר, רק במקרה שהיא תהיה קריאה, תגיע ניידת, ובקבוצת הביקורת, הסיורים המשיכו כרגיל. המחקר הזה נמשך כשנה, ובתום השנה הם בדקו את כל הנתונים, והתברר להם
מאוד.
שאין הבדל ברמת הפשיעה בין האזורים שהיה בהם כפול סיורים, ובין הביקורים שלא היה בהם סיורים.
איך אתה מסביר את זה?
ההסברים, זה, אף אחד לא יכול היה להסביר את זה. לא החוקרים ולא מפקדי המשטרה, הם פשוט, זה היה בבחינתם הלם גמור.
גם אני בהלם, זה נשמע לא אינטואיטיבי.
זה היה, נכון, זה היה הלם גמור, ולמעשה רק 20 שנה לאחר מכן, העניין הזה נבדק מחדש, העניין הזה של סיורי מניעה, נבדק מחדש, ואני מיד אגיע אליו, והתוצאה הייתה אחרת.
אבל זה מסקרן. אין הסבר למה לעובדה שזה לא שינה, או לא עשה הבדל?
לא היה להם הסבר טוב.
לא.
לא היה הסבר מניח את הדעת. לא היה הסבר מניח את הדעת. למעשה, מה שמתברר במחקרים המאוחרים יותר, ניתנה בעצם התשובה. בעצם, מה שנעשה באותו מחקר, זה שהסיורים היו פרוסים באופן אקראי, גם במקומות שלא הייתה בהם פשיעה. המשמעות היא שאתה שולח משאבי משטרה לסייר במקומות שאין מהם פשיעה, שאין טעם, אתה מבזבז משאבים. אולי כדאי לשלוח אותם למקומות שבהם יש פשיעה.
אתה צריך ממש למפות את העיר ולהבין איפה הנקודות, איפה הבטן הרכה, איפה הנקודות הבעייתיות.
בדיוק.
טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. האם בני אדם מסוגלים להבחין בין צעקות שמחה לבין צעקות אימה? מתברר שלא. על פי מחקר חדש, התפרסם בכתב העת Journal of Experimental Psychology. אנשים לא מסוגלים להבחין בין הבעות קול חיוביות ושליליות, קולות שמחה למראה חייל או חיילת שחזרו הביתה, נשמעו לאנשים בדיוק כמו קולות של אנשים שנתקלו בפורץ או בפורצת. טוב, מה שהיה נכון לבדוק, גם אם לא מדובר בחייל שחוזר הביתה ופורץ לדירה של עצמו, אבל לא צריך להגזים. המחקר נערך על ידי הדוקטורנט דורון אטיאס ופרופסור הלל אביעזר מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור הלל אביעזר, חוקר במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך.
שלום וברכה.
טוב, אז מה באמת גיליתם באותו מחקר?
אוקיי, אני אקדים להגיד שאנחנו במעבדה שלנו מתעניינים באיך אנשים מביעים רגש ואיך אנשים מזהים רגש. ועד היום אנחנו התמקדנו בעיקר בהבעות פנים, גם קצת בהבעות גוף. ואז הגיע דורון אטיאס, שהוא דוקטורנט המעבדה, ואמר, רגע, מה עם האופנות הקולית? מה עם האופן שאנשים מצליחים להביע את עצמם באינטונציה, בווקליזציות שלהם? אנחנו יודעים מתוך הספרות הקודמת, ההנחה הרווחת היא שאנשים יודעים להבחין היטב בין הרגשות של אנשים רק לפי הקול שלהם, כלומר, אם מישהו כועס עליך, או אם מישהו חושש, או אם מישהו נגעל, או אם מישהו שמח או גאה, אנחנו יכולים לשמוע את זה באינטונציה של הקול ובהבעות הקוליות שאנשים מביעים. זו הייתה הנחת המוצא הבסיסית.
כן.
אבל הייתה בעיה מהותית במחקר הקודם, והמחקר הקודם, אני מדבר על הרבה מאוד מחקרים, התבסס על שחקנים. כלומר, כמה שזה נשמע מוזר, באו שחקנים למעבדה, עשו קולות של מישהו שמרגיש פחד, מישהו שמרגיש עצב וכו' וכו', הקליטו אותם, ואז בדקו אם אנשים יכולים לזהות את הקולות האלה. זה קול טוב ויפה, אבל זה לא החיים האמיתיים, נכון? זה לא משקף את האופן שאנשים מביעים את הרגשות האלה בקול שלהם בתנאים אמיתיים. אז בשביל זה אנחנו החלטנו שאנחנו צריכים לצאת החוצה לעולם האמיתי, ולבדוק איך אנשים נשמעים בסיטואציות אותנטיות, בסיטואציות אמיתיות. ואז אנחנו גילינו שהסיפור הרבה יותר מעניין, אבל גם הרבה יותר מורכב. למעשה, בדוגמה שאפשר לחשוב עליה, שהזכרה, כאשר יש לך סיטואציה שהיא מאוד מאוד חיובית או מאוד מאוד שלילית, אתה מתקשה לשמוע בקול של המביע האם הסיטואציה היא שייכת לקטגוריה הזאת או לקטגוריה הזאת. שזה מבחינת הספרות הקודמת הוא די מהלומה. זאת אומרת, אנחנו הנחנו שאנחנו יודעים את הדברים הבסיסיים ביותר על מצבו הרגישי של הזולת, רק מתוך זה שאנחנו יכולים לשמוע את הקול שלו. ולהסתבר שאנחנו הרבה פחות טובים ממה שאנחנו חשבנו. עכשיו, המחקרים שאנחנו עשינו, היו מחקרים שבהם אנחנו השתמשנו בסרטונים, שאנחנו מתנו אותם במקורות שונים, עשרות ועשרות של סרטונים שהם אותנטיים מהחיים האמיתיים, שבהם אנשים, ניקח לדוגמה, נפגשים עם מישהו שהם מאוד מאוד אוהבים, והם סוף סוף פוגשים אותו, אז הסיטואציה היא סיטואציה מאוד מאוד חיובית, מאוד מאוד פוזיטיבית, או תחשוב לדוגמה אחרת, מישהו שעכשיו גילה שהוא הצליח להתקבל לאוניברסיטת הרווארד בארצות הברית, הוא פותח את האימייל ובזה הרגע, וואו, הוא מגלה שהוא הצליח, הוא עשה את זה, הוא הגשים את החלום שלו, והוא מוציא קולות. אז אנחנו יצורים ווקליים, אנחנו מאוד נשמעים, אנחנו מאוד משמיעים. אבל השאלה היא אם אנחנו יכולים לזהות את הקולות האלה.
זהו, יכול להיות שאנחנו טובים בהבאה, אבל לא בפענוח של הקולות.
זאת שאלה מרתקת, האם יש פער בין היכולת להביע לבין היכולת לפענח. אבל בדרך כלל מה שאנחנו מניחים בספרות זה שזאת מערכת שהתפתחה במהלך האבולוציה במין co-existence. כלומר, מצד אחד אין טעם להביע משהו אם אין מי שיפענח. וההנחה היא שהמפענח והמפוענח בורחים ביחד יד ביד, אחרת מערכת אחת נותרת חסרת שינוש. ובכל זאת, מה שאנחנו מגלים זה שאם אתה מוציא חוצה מתוך הפקטור הזה את ההקשר, את הקונטקסט, אתה במבוכה מאוד מאוד גדולה. עכשיו צריך להגיד, בחיים האמיתיים אנחנו תמיד נמצאים בקונטקסט, אבל הספרות עד היום התמקדה בגירוי המבודד, בהבעת פנים המבודדת, בגירוי הקולי המבודד. ולכן אני חושב שהתמונה פוספסה. עכשיו, אני אוסיף להגיד דבר כזה. אחד הדברים שעשינו במחקר הראשון זה באמת ישבנו בין סיטואציות חיוביות מאוד לשליליות מאוד, וראינו שאנשים די עבודים בהבחנה בין הסיטואציות האלה. הבעיה הייתה שלא היה לנו איזשהו מדרוג של עוצמת החוויה. ובשביל זה היה פה רעיון מעניין, וזה רעיון מאוד מקומי, כי הוא צמח באמת מתוך משהו שאני לא מכיר אותו ממקומות אחרים. אמרנו, תראו, יש פה תוכנית, של תוכנית מילואים של מפעל הפיס, ויש לנו הקלטות של האנשים שזוכים. עכשיו אנחנו יכולים לבחון האם יש קשר בין עוצמת החוויה החיובית, כלומר, הוא פרמטר מאוד פשוט, ככל שזכית ביותר כסף, אתה צריך להיות יותר מרוצה, אתה צריך להיות יותר מאושר.
מעניין, השאלה היא גם כמה מלכתחילה יש לך וכולי, אבל כי כסף זה דבר דיפרנציאלי, נכון, אבל מעניין.
נכון, עכשיו אתה ודאי צודק, יש פה תמיד את הפקטור של, אנחנו לא יודעים הרבה דברים על הרקע של האנשים,
כן.
אבל זה נכון על כל ניסוי בפסיכולוגיה, אנחנו בדרך כלל לא יודעים את כל הרקע של הנבדקים, ואנחנו מתייחסים לכל הגורמים האלה של לכשעצמה, מאוד מעניינים, מתייחסים עליהם כרעש.
מעניין.
אבל
אוקיי,
השאלה היא האם מעל ומעבר לרעש הזה אנחנו נמצא הבדל באיך נשמעים אנשים כסונקציה של תחום השחייה שלהם. עכשיו זה באמת ניסוי שאפשר לערוך רק פה. קולגות שלנו בארצות הברית אמרו, מה, איפה יש לכם בכלל גירויים כאלה? אבל אנחנו הכרנו אותם דרך הקמפיין של מפעל הפיס.
שמתקשרים לאנשים ואומרים להם שלום, זכית... אדוני על סף פשיטת רגל, זכית במיליון שקל, ניצלת.
בדיוק, בדיוק. עכשיו תחשוב על הרגע הזה שבו שמעת שאתה זכית, ואתה בטלפון, אתה אומר משהו, אתה יוצא ממך משהו, אנחנו לא יודעים איך אתה נראה, אנחנו לא יודעים מה אתה עושה, אבל אנחנו יודעים איך אתה נשמע. ועכשיו השאלה היא, האם אנחנו יכולים לקחת את הקולות הקצרים האלה, את הווקליזציות האלה, שקורות ממש בשתיים, שלוש שניות הראשונות, ולהשמיע אותם לקבוצה חדשה של אנשים שלא יודעים את ההקשר, ולא יודעים שיש פה שחייה או אפילו מסכום השחייה, ולהגיד להם, תגיד, זה נשמע לכם חיובי או זה נשמע לכם שלילי? האם אתם יכולים להגיד לנו משהו על הגירויים האלה? וזה היה הרציונל. עכשיו, אחת הבעיות, בעיה משמעותית, זה שבאותה תקופה שהמחקר רץ, הקמפיין הזה רץ ברדיו של הראלה ממפעל הפיס. אז אנחנו החלטנו שאנחנו נריץ את הניסוי הזה בארצות הברית. כך שאנשים שדרגו את הקולות, לא שמעו, לא יכלו לפענח משהו, לא הכירו את ההקשר, אפילו אם הייתה שם איזו מילה בעברית, היא הייתה מבחינתם חסרת משמעות, אבל האינטונציה, הניגון, הקול של האנשים,
מעניין.
הוא אמור להיות אוניברסלי. אז כל אחד יכול לזהות אם זה משהו שלילי או חיובי, גם אם זה מישהו בהודו או בסין או באפריקה, זה לא אמור.
ואנשים לא ידעו לזהות או לא זיהו את את הרמת החיוביות או השליליות של האירוע?
עכשיו אנחנו באמת לא ידענו מה אנחנו נמצא שם. ההנחה התיאורטית שלנו הייתה שככל שהדברים הם חזקים, אנחנו יודעים שקורה שם איזשהו בלבול. אבל מה יקרה בגירויים כאלה? לכאורה זה לגמרי חיובי, זה לא סביר שאנשים יישמעו שלילי כשהם זוכים בכסף. אבל אל תשכח, לקחנו החוטה את ההקשר, הוצאנו את הקונטקסט, עכשיו זה גירויים מבודדים. ומה שמצאנו זה דבר שהוא די מדהים. כאשר הסכומי הזכייה היו יחסית סכומי זכייה נמוכים, במונחים מקומיים, אם אני זוכר נכון, זה בערך 50,000 שקל, עד אפילו 125,000 שקל, שזה בתוך הקונטקסט של ההגבלה הזאת לסכומים הנמוכים, אנשים נשמעים חיוביים. כלומר, האמריקאים, הסטודנטים בפרינסטון שדירגו את הקולות האלה, אמרו, זה נשמע לנו חיובי. כן. אבל כאשר הסכומים היו מ-250,000 שקל ומעלה, 500,000, מיליון וכו', כאשר הסכומים היו גבוהים, הם דורגו, הקולות של האנשים הזוכים דורגו כשליליים על ידי אנשים ששמעו אותם.
וואו, מעניין.
אז פתאום גילינו מין קו שבר כזה, שככל שאתה מגביר את האינטנסיבי, זה די פרדוקסלי, כי אתה אומר, זכית ביותר כסף, אתה נשמע יותר אומלל.
אבל אולי זה באמת גאוס כזה, שיש נקודה קריטית שמעבר לנקודה הזו.
מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות, אבל זה הולך ממש במנוגד להנחה הבסיסית, שפחות או יותר כל התיאוריות הבסיסיות שאומרות, ככל שאתה מקבל משהו חיובי טוב יותר, זה אכן נשמע טוב יותר, נראה טוב יותר וכו'. וזה, הממצא הזה מתאים למה שאנחנו מצאנו לפני כמה שנים, כשאנחנו חקרנו הבעות פנים. אז במחקרים הראשונים שלנו הסתכלנו על פרצופים מבודדים ללא הקשר, שוב פעם, ניסינו להתרחק מהפרדיגמה הקלאסית בפסיכולוגיה שמשתמשת בשחקנים, ולקחנו אנשים מהעולם האמיתי, לקחנו תניסאים, לקחנו אנשים מכל מיני סיטואציות שמצאנו מיוטיוב, אנשים שמגיבים פתאום לאיזשהו פיגוע שמתרחש בסביבתם, לעומת אנשים שפתאום מקבלים פרס גדול או שמקבלים מתנה גדולה. וגם שם אנחנו מצאנו שכשמסתכלים על הפרצופים המבודדים, אנשים עושים טעויות גסות בזיהוי ובקלסיפיקציה בין חיובי לבין שלילי.
זאת אומרת שלאנשי מפעל הפיס עדיף להשמיע הקלטות של סכומים, זכייה בסכומים נמוכים יחסית, 100-150 אלף שקל ולא מיליון שקלים.
זאת שאלה מעניינת. אם הם היו משמיעים את ההקלטות במיוטק מכל הקשר,
זהו, נכון,
אז ודאי זה נכון. אבל אל תשכח שאנחנו, כמו שאמרתי, החיים הרגישים שלנו אף פעם לא עובדים בוואקום. תמיד יש איזשהו הקשר. ומכיוון שאתה יודע שאתה מקשיב לסיפור של מישהו שכרגע זכה בכסף, מה שאנחנו עושים זה אנחנו לוקחים את התגובה הקולית הזאת, שאומנם במבודד נשמעת שלילי.
נכון, ומיד הופכים אנחנו, אותה, כן.
בדיוק, אנחנו מפרשים אותה, נכון, אנחנו נותנים לה קונטקטואליזציה חזקה מאוד, ואז פתאום היא נשמעת חיובית. למעשה זה המחקר האחרון שעשה דורון בעבודה היפה הזאת, הוא אמר, אוקיי, בוא ניקח את הגירויים שאנחנו השתמשנו עם בניסוי הראשון, את הקולות האמיתיים של האנשים האלה, שקורא להם משהו מאוד מאוד רע או מאוד מאוד טוב, אבל הוא שתל אותם בווידאו, שהווידאו יכול היה להיות, שוב פעם, סרטוני וידאו אותנטיים, שקורא להם משהו מאוד טוב או משהו מאוד רע, ואז ברגע שנראה שהדמות בווידאו מביעה משהו, שומעים את הווקליזציה, זה סרטון שקט, ואז בבת אחת שומעים את הווקליזציה. והפלא ופלא, כפי שאנחנו שארנו, מה שקורה זה שהווקליזציה, התגובה הקולית, מתפרשת מאוד מאוד חזק לפי הסרטון. כלומר, זו תגובה שיש לה אפשרות וגמישות לנוע ממקום אחד למקום שני, ובכך הכוח שלה.
טוב, אנחנו מודים לך על הדברים האלה, פרופסור הלל אביעזר, חוקר במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה לך.
תודה רבה,
וליטות. ואנחנו חוזרים לענייני שיטור, והנה לא נוותר על המוסיקה של סרט האולטימטיבי שעוסק בהפרטת השיטור, רובוקופ. אתה ודאי גדלת על הסרט הזה. נמצא איתנו כאן דוקטור עמיקם הרפז, שלום לך.
שלום וברכה.
טוב, דוקטור עמיקה מרפז הוא לשעבר מפקד המכללה לקציני משטרה וראש מחלקת ההדרכה של משטרת ישראל. הוא כתב גם שני ספרים שאנחנו מדי פעם עוסקים גם בהם, הוא מצטט גם מהם. בוא נמשיך לדבר על, התחלת להזכיר שלל שיטות של שיטור, כמו למשל שיטות של נקודות חמות, או שבעצם עוד לא הגענו ממש לזה. אז מה זה אומר, מה היא שיטת השיטור הזו שעוסקת בנקודות חמות?
אוקיי.
קצת בהמשך למה שאמרת.
אם אני הזכרתי קודם את הניסוי שנערך בקנזס סיטי, ונשאלה שאלה, איך ייתכן שמכפילים...
חילקו את העיר לרבעים, רובעים וכו', בסופו של דבר, היכן במקומות מסוימים היו ניידות משטרה שהסתובבו יותר מבמקומות אחרים, אבל רמת הפשיעה לא השתנתה.
לא השתנתה. לא היה הבדל ברמת הפשיעה בין מקומות שבהם הוכפלו ניידות הסיור, בין אלה שלא היו בהם ניידות סיור, והשאלה באמת הייתה, מה הסיבה לכך?
כן.
על כל פנים, העניין הזה היה עיוור כמעלומת פטיש לחוקרים ולאנשי משטרה, והם באמת הביעו ספק רב באפקטיביות של המשטרה, עד שיותר מאוחר התחילו חוקרים לשאול שאלות על הניסוי הזה, ובכלל על שיטת עבודה של המשטרה, ואמרו, בעצם, מה שקרה פה בקנזס סיטי, זה בעצם היה בזבוז משאבים. זאת אומרת, הניידות סיירו גם במקומות שלא הייתה בהם פשיעה. ואם הם היו מסיירים במקומות שיש בהם פשיעה, אז ייתכן שהתוצאה הייתה אחרת. ואכן, ב-1989, חוקר בשם לורנס שרמן, בודק ומנתח את נתוני הפשיעה בעיר מיניאפוליס. בדק לאורך כמה שנים, ומצא שעבירות מסוימות, רוב העבירות, 50%, 60%, 70% מתרכז בשטח מאוד מצומצם. 3-4%.
מה מסביר את הריכוז הזה?
אני מיד אגע בזה בהמשך. אני רק רוצה לומר שהמחקר הזה שהוא פרסם, שרמן, היה מחקר של ניתוח נתונים. זה לא היה מחקר ניסוי. מאוחר יותר, ב-1995, מתפרסם מחקר ניסוי בעיר מיניאפוליס, אותה עיר, עם חוקר נוסף בשם דיוויד וייסבורד. ופה... שני החוקרים, שרמן ווייסבורד, פה אני אגיד, אגע בנקודה הישראלית, פרופסור דיוויד וייסבורד הוא ישראלי, והוא נשיא האגודה הישראלית לקרימינולוגיה, והיה בעבר ראש המכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית. והוא נחשב לאחד מחוקרי השיטור המובילים בעולם. הוא גם זכה בפרס שטוקהולם לקרימינולוגיה, הוא היום דמות מפתח בהבנת השיטור, דיוויד וייסבורד ושרמן עורכים ניסוי במיניאפוליס, ואמרו, בוא נבדוק את הסיורים, סיורי המניעה, האם באמת הם מונעים פשיעה, אבל הפעם נעשה משהו אחר. מה שנעשה הפעם, אנחנו נכווין אותם לאותם המקומות שבהם יש דיווחי פשיעה, ולא לכל מקום. מיפו את העיר, סימנו את אותם המקומות שבהם יש ריכוזי פשיעה, ושלחו את הסיירים רק לשם, אמרו להם, אל תעשו כלום, רק תהיו נוכחים.
ואת הניידות שמסתובבות, במקום באקראי לגמרי, סביב הנקודות החמות.
אמת.
שהן נכון. תסתובבנה, כן.
התוצאה הייתה ירידה מובהקת בפשיעה, איכן שהיו ניידות הסיור. ואני מזכיר שהשוטרים לא עשו דברים מיוחדים, לא עשו מעצרים, כן. ולא מחסומים, ולא שום דברים אקטיביים מיוחדים. עצם הנוכחות הפחיתה פשיעה. מכאן ואילך בעצם האמון בניידות הסיור כמונעות פשיעה גבר, כי כמובן צריך להתייחס לנקודה חמה. והשאלה היא, קודם כל, מה זאת נקודה חמה? מה הגודל שלה? נקודה חמה מוגדרת על פי הספרות בכמה ממדים, או כתובת, או מה שמאוד מקובל, קטע רחוב בין שני צמתים.
זו נקודה סטטיסטית? זאת אומרת, ההתייחסות היא לכך שכאן מתבצעות יותר עבירות פר נקודת זמן.
כן, אתה, הרי המשטרה כאשר יוספת נתונים, יוספת זה גם על פי הכתובות. ואז ממפים, היום המחשוב מאפשר למפות את כל העבירות, את כל הפשעים, על פי המיקום. ואתה מקבל רשת של עבירות בכל העיר, ואתה יכול לראות שהפשיעה אינה מתפזרת באקראי. היא לא מתפזרת באופן סתמי בעיר, אלא יש, היא מתמקדת ומתקבצת לנקודות מסוימות. כמה היא מתקבצת? גם זאת שאלה שנחקרה, אותו וייסבורד, לקח את העיר סיאטל, בדק את נתוני הפשיעה במשך 14 שנים, מ-1980.
ממש צריך לחקור גם סוציולוגית או תרבותית, או למה זה כך?
כן, אבל הוא בדק את, הוא בדק את ריכוז הפשיעה מ-14 שנה, מ-1989 עד 2002, ומצא דבר מאוד מרתק. הוא אמר, 50% מהפשיעה, מה שהוא מצא זה 50% מהפשיעה, מתרכזת כל שנה, כל שנה ב-5% מהשטח.
וואו.
כלומר, יש פה דפוס ברור מאוד שהפשיעה נמשכת למקומות מאוד מסוימים. היא לא נמשכת לכל מקום, אלא במקומות מסוימים. וזה דבר שמקובל היום בתיאוריות הקרימינולוגיות, מקובל של תיאוריות שעוסקות על הקשר שבין הסביבה לבין הפשיעה, או הקרימינולוגיה הסביבתית. זה היום גישה שמתפתחת מאוד, כי בעצם אומרים, רגע, יש לנו פה אפשרות אחרת להילחם בפשיעה. בואו נטפל במקום. במקום לטפל בעבריינים, בואו נטפל בהגנת המקום, בשמירה על המקום. יש לזה הרבה מאוד יתרונות.
מה זה אומר הגנה על המקום? זאת אומרת, אם לא לטפל
הבטחה.
בעבריינים? הבטחה. שומר. סגירה של חלון שבור וכולי?
אמת, כן. אמת. אמת. נטפל במקום. למשל, תראה, יש למשל דוגמה של אנשים שיוצאים שיקורים מפאבים בימי שישי.
נכון.
במקום שהמשטרה תשים הערבים ותעצור ותעמיד אנשים בדין, אז באים בדברים עם בעלי הפאבים האלה ואומרים להם, תעמידו לרשות המבלים, תעמידו נשיפון. מי שרוצה לצאת הביתה, שיבדוק את עצמו האם יש לו רמת אלכוהול גבוהה. ומסתבר שאנשים שחשבו שהם יכולים לנהוג, נשפו וגילו שהם יכולים, שרמת אלכוהול גבוהה, ואז אמרו, אוקיי, אנחנו לא ננהג. חלק גדול מהאנשים הם בכל זאת נורמטיביים. התוצאה היא, השיתוף הפעולה בין בעלי הפאבים לבין המשטרה, הניב פחות אנשים שנתפסו בשכרות.
וזה לא אומר שם, שוב, זה העובדה שהמשטרה תפסה במקרה הזה פחות נהגים שיקורים, לא אומר שהיא עושה פחות. העיקר למנוע את התופעה.
בוודאי, בוודאי. הרעיון הזה ש-50% מהפשיעה מתרכזת בחלק קטן מאוד מהשטח, תורגם על ידי וייסבורד לחוק ריכוז הפשיעה. מה זה חוק ריכוז הפשיעה? זה חוק סטטיסטי שאומר, באופן גס, בערים גדולות, העבירות הרחוב, 50% מהעבירות הרחוב מתרכזים ב-5% מהשטח. המשמעות היא שאם המשטרה רוצה להילחם באפקטיביות בפשיעה, שתזהה את אותן הנקודות החמות, ואז תפנה לשם את המשאבים שלה, והסיכוי להפחית פשיעה באותם המקומות גבוה יותר. זה הרעיון המוביל של הנקודות החמות.
אנשים לא טוענים טענות נגד הנקודות החמות, ואומרות, רגע, אתם מכפישים פה אזור, למה אתם וכולי, או ש...
מצוין, זאת שאלה על העניין, מפני
שאחת הביקורות... אנשים יכולים להגיד, רגע, סליחה, כי אני גר פה בדרום, או במרכז, או בזה, אז אתם טוענים שאנחנו כבר מועדים לפשע, ואתם כבר יותר עם אצבע קלה על ההדק וכולי.
אמת, זאת אחת הביקורות, אגב, נגד הרעיון הזה.
מצד שני, יכול להיות שזה אפקטיבי, שוב, אני לא יודע.
אפקטיבי זה הוכח,
כן.
במחקרים. אבל אתה מלא שאלה, סוגיה חברתית מהמעלה הראשונה, כי אם באזור מסוים בעיר, יש ריכוז גבוה של פשיעה והמשטרה מחויבת בשקיפות נתונים, אנשים אומרים, רגע, למה לנו לא לקנות דירה שם?
נכון.
הערך הנכס ירד. זאת נקודה שבאמת צריכה לתת עליה את הדעת.
למרות שבינינו מבחינת נדלן עדיף לקנות שם, כי כל מקום עם פשיעה, מתישהו הפשיעה, כן, ונכנסים נכון. לשם אנשים שמעצבים ואדריכלים, והכל נהיה אזור של היפסטרים ואומנים.
נכון. כן, זה אנחנו מכירים את הגלים האלה, נכון. כן.
אבל מעניין,
אבל יש עוד סוגיה מעניינת. רגע, אתה יכול לטעון טענה כזאת, רגע, אם המשטרה ממקדת את המשאבים שלה באזור מסוים, אז מה יעשו עבריינים? ינדדו למקומות אחרים. אז מה שנקרא, מה שקוראים קציני משטרה, אפקט הבלון. אתה לוחץ במקום אחד ומתנפח במקום אחר. האם ההנחה הזאת נכונה? מחקרים שבדקו את השאלה הזאת, האם נוצר אפקט בלון כתוצאה מלחץ של המשטרה על מקום מסוים, גילו להפתעתם שלא רק שהפשיעה אינה נודדת, למקומות הסמוכים, אני מדבר על הרחובות הסמוכים, אלא מה שנודד זה אפקט ההרתעה. כלומר, גם ברחובות הסמוכים שבהם לא הייתה נוכחות משטרה, ירדה הפשיעה באופן מובהק.
איזה יופי.
אז אם ככה, בהחלט יש לרעיון הנקודות החמות, יש היום הרבה מאוד אוהדים, וממנו גם נגזרה גם גישה שנקראת predictive policing, או שיטור לחיזוי פני עתיד. זאת אומרת, נוצרי יוצרים, אפשר ליצור אלגוריתמים, שיכולים לחזות באזור מסוימי, בשעות מסוימות, מתי תהיה פשיעה. זה אגב...
זה ממש דוח מיוחד, כמו יש סרט כזה, שאתה עוצר אנשים לפני שהם מבצעים פשעים. כמה שיש גם משאלות של זכויות וכולי.
כן, עדיף להיות נוכח במקום ולמנוע את הפשיעה.
כן, כן, נכון, אסור, אתה, נכון, ודאי.
ואם אתה נוכח במקום, תראה, כי חלק חשוב מאוד וגדול מאוד מהביצוע עבירות, אנחנו קוראים להם בשפה הקרימינולוגית תיאוריות הזדמנות. זאת אומרת, עבריין מחפש הזדמנות. אם הוא רואה מטרה, אם הוא רואה מטרה, ואם הוא רואה שאין שמירה, אז הוא אומר...
תתקן את החלון השבור, הוא לא ייכנס.
כן, בדיוק. אז ההזדמנות נוצרת. עכשיו, אבל אם אתה במקום נוכח, אם אתה גם מגייס את הציבור,
הנה, המאזינים אומרים, כותבים לנו פרצה קוראת לגנב. כן, החכמים אמרו זאת.
נכון, נכון. לאחבר הגנב, לאחור הגנב, לאחבר הגנב ולאחור הגנב. כמו שנאמר בתלמוד.
כן.
אז הגישה הזאת היא צוברת הרבה מאוד אוהדים, ויש הרבה מאוד מחקר, מחקר ענף מאוד בנושא של הנקודות החמות, כהבנה את איך אפשר לעשות משטרה יותר אפקטיבית, איך כלומר, איך לעשות את השיטו, את איך לעשות שימוש במשאבי המשטרה באופן האפקטיבי יותר, והאפקטיבי יותר זה למנוע פשיעה.
אנחנו נעצור כאן, נשמע שיר, ונדבר על עוד עניינים, וגם נחזור לדבר מעט על שיטור קהילתי. יש שיטור קהילתי בישראל? רק שורה התחתונה? יש?
באופן פורמלי יש.
כן? מעניין, כן. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אבל עכשיו אנחנו שלושה שאוכלים. היום אנחנו עונים על השאלה של עדה סויקיס, מעמק חפר, מה הקשר בין שיטור לבין מזון? שלום לפרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל מהחוג ללימודי ארץ ישראל, החוג למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית כנרת. שלום לך.
שלום דודו.
טוב, אנחנו עוסקים היום בבית בשיטור, כי היום הוא יום התודה לכוחות השיטור, לפחות בארצות הברית, אבל גם אנחנו נגיד לכוחות השיטור אצלנו כאן. תודה, אם יש קשר בין אוכל לבין שיטור?
אוי, הקשר בין זרועות האכיפה למזון, ובעיקר לפיקוח על מזון, הוא עתיק יומין.
מעניין.
הטקסט ההיסטורי הראשון שיש לנו, חוקי חמורבי, כבר יש שם הנחיות לאיך צריך למזוג את היין, ומה יקרה למי שלא ימזוג אותו באופן שבו המדינה רוצה. גם אם אנחנו לא מרגישים את זה, המדינה כגוף ממשטרת על בסיס קבוע את המזון שאנחנו אוכלים. פעמים רבות היא מגדירה את המחיר שלו, את האיכות שלו, תו תקינה, וזה לא סתם. משטרים תמיד היו רגישים לסיפוק צרכי המזון. משום שכאשר אתה לא מספק את צרכי המזון של האוכלוסייה, גואה מפלס האלימות ועלול להתרחש איום על המשטר עצמו. באזור שלנו, תחת האימפריה הרומית, היה פה פקיד שקראו לו סיטונס, שכל תפקידו היה לדאוג לסיטון, לחיטה. לבדוק שיש הספקה שוטפת, שאין מתח רווחים, גם בתקופות של מחזור. בכלל, האימפריה הרומית, הקיסרים כל הזמן העסיקו את הצבא שלהם, את כוחות השיטור, בהספקת מה שכולנו נוהגים לקרוא לו, לחם ושעשועים. הדרכים שהם יצרו היו התשתיות שעליהם צעדו הצבאות, נכון, אבל זו הייתה אותה מערכת שעליה שונעו מיני מזונות מכל האימפריה לבירה, וככה הומצא המשפט, כל הדרכים מובילות לרומא.
מעניין.
כן, במקרים שבהם צריך לווסד את המתח הזה, אז מופעלים כוחות אכיפה, שישמרו על תקינות המשטר, בעיקר על השרידות שלו. למרות שאני לא טוען שזה אותו דבר, אבל יש איזה דמיון בין התגובה של השלטון המצרי למאומות הלחם שהיו שם לפני מספר שנים, לפעולות שממשלת נתניהו השנייה נקטה כתגובה למחאת 2011, שאם אנחנו נזכור, התחילו גם במחאה על יוקר המזון. אבל לפני שככה נתפרע קצת על שוק השחור בתקופת הצנע, ברשותך, דודו, אני רוצה לצאת לאיזה שיטוט קצר בזמן ובמרחב להבין ולנסות לענות על השאלה על הקשר בין מזון לשיטור. ואני מתחיל דווקא באסלאם. כן. בתפיסה האסלאמית, המונח חיסבה פירושו החובה של השליט לקיים את ההלכה, את השריעה. כאשר החליפות האבסית הייתה בפריחתה והבירה הייתה בגדד, פעל שם פקיד שכל עניינו היה לבדוק את תואר המידות בשווקים. עמדו לרשותו שוטרים, פקידים, עשרות אם לא מאות אנשים, שכל מה שהם היו צריכים לעשות זה לבדוק רגולציה. שהסוחרים לא מרמים במשקל, שהסחורות טריות, שעומדות בתקנים, והסנקציות שהיו לו היו חמורות. מי שניסה למכור אוכל פגום, היו תופסים אותו, מעמידים אותו בכיכר השוק, מביישים אותו בפומבי, מלקים אותו שכולם יראו. האיש הזה היה צריך לפקח על ההיגיינה במקומות האכילה. בקיצור, כל הסיפור שאיתו התחל.
היה שווה לחזור לשיטה הזו, כמובן.
אני תיארתי לעצמי שהיא תמצא חן בעיניך, כן.
לאור הרבה מאוד מסעדות שאכלתי שם, שילנתי כסף רב. אם זה
בכיף,
אבל אחר כך כיף בטן יופי. אוקיי, טוב.
תראה, הסינים למשל, ההיסטוריה הארוכה של בייג'ין כבירת הקיסרות, היא הצליחה בגלל היכולת של הקיסרים הסינים, משושלת קינג במקרה זה, במשך 300 שנה לספק את הצרכים של התושבים. במאה ה-18 זה קריטי, כי אם נחשוב על הסינים באותו זמן ונשווה אותם למלאכים של בית בורבון, הצרפתים, ומה שקרה בפריז, נראה בדיוק כמה חשובים כוחות האכיפה והדאגה לאוכל. ההמונים הפריזאים שיצאו לרחובות היו משוכנעים שהמלך וכל הלהקה שלו, כל מה שהם עושים זה חלק מקונספירציה כלפיהם, ולכן אין מזון. וכאשר הדברים התפוצצו, האירועים שהתרחשו שם נודעים לימים תחת השם המהפכה הצרפתית. מהפכה שהמשפט שהכי מזוהה איתה, ומה שאמרה או לא אמרה, נניח לזה כרגע מרי אנטואנט, כאשר אמרו לה, היא שאלה, מה זה הרעש הזה? ואמרו לה, תראי, המונים מתפרים כי אין להם כסף ללחם, אז היא אמרה, אין לחם, שאוכלו עוגות.
כן, למרות שבאמת מאוחר יותר אמרו שזה לא היא אמרה את זה, והיא הייתה בכלל בכיתה ג' כשהמשפט הזה נאמר, והיא הייתה טובה כלי,
וכן... לא ניתן לעובדות לבלבל אותם,
ודאי, ודאי.
לא נהנה מההיסטוריה.
נכון.
המשפט המנותק הזה, היהיר הזה, הוביל אותה ואת כל החברים שלה לגיליוטינה. והדוגמה שבה אני אסיים הפעם היא עם ההיסטוריה שלנו בישראל ומשבר המזון שהתרחש פה לאחר קום המדינה, שאנחנו מכירים אותו בשם משטר הצנע. למי שהספיק לשכוח, ישראל, מלחמת העצמאות, קליטת עלייה, המון איומים, צריך לחלקל מספר גדול של תושבים ממעט מאוד משאבים. בן גוריון מקדם מדיניות כלכלית, סוציאליסטית, ואופן כללי האיש הזה די דגל במעורבות ממשלתית, במשק, בחיים שלנו. והוא מקדם את תוכנית הצנע. הוא ממנה איש בשם דוב יוסף לשר הצנע והקיצוב, כך הוא קרא לזה. האיש הזה הייתה לו משימה מאוד קשה. מצד אחד הוא צריך לספק את המינימום הקלורי שכל אחד צריך, מצד שני הוא צריך לאכוף את המשטר של הצנע. ואז מוקמת מערכת אכיפה ומשטור, שבודקת את כולנו, את היצרנים, את בתי העסק.
אז זהו, נספר שבאמת אנשים, מה, הגיעו עם פתקים, נכון? ויכולים היו לקבל מוצרים כמו ביצים וחלב וכולי, תמורת פתק.
כל משפחה הייתה לקבלת לפי מספר הנפשות.
הקצבה.
פתקים, הקצבה, בדיוק כדי להגיע להקצבה של 2,800 קלוריות ביום. אבל לשמור את הדבר הזה היה צריך אכיפה מאוד קפדנית, כי אם בהתחלה עוד הייתה איזושהי סולידריות, ואז אני לא גונב, כי אני יודע שלך לא יהיה, מהר מאוד התפתח שוק שחור של מוצרים שבינינו הוא תמיד מתפתח כאשר השלטון מנסה למשטר את מה שאנשים אוכלים. זה התנגדות אזרחית בצורה מאוד מאוד בוטה שלה. כדי להילחם בשוק השחור הוא קם מטה המלחמה בשוק השחור. השיא שלו היה 1,500 פקחים ובתי דין מיוחדים שהיו צריכים לשפוט את כל העבריינים שנתפסו. ובאמת בהתחלה הייתה איזה תחושה של סנקציה חברתית, למשל חברת אסיס, שאני לא יודע אם כולנו כבר עוד זוכרים אותה, כי היא כבר לא מתקיימת לדעתי, או אני מתנצל אם אני פוגע בה, מפרסמת מודעה בעיתון. היא מפרסמת מודעה בעיתון, זה לא נכון מה שאתם אומרים עלינו, אנחנו לא שכרנו באופן לא חוקי בסוכר, רק העברנו אותו ממחסה למחסה. זאת אומרת, בהתחלה זה עוד היה חשוב. אבל המשרד הזה פעל שנה אחת, היו 1,500 פקחים, נתפסו אולי 5,000 חשודים, כלומר היעילות שלהם לא הייתה גדולה מדי. יש מי שמתלונן גם שהם מצלנים, דוב יוסף כותב להם למה אתם עוצרים כל כך מעט אנשים. אבל אני חושב שמה שיש כאן, לסגור את השאלה שלנו, זאת התנגדות עממית ספונטנית לניסיונות של אכיפה ומשטור בקשר לאוכל. וגם בחברה סולידרית יחסית כמו ישראל של קום המדינה, רוב האזרחים לא מצאו את עצמם בתוך הסיפור הזה.
אין ספק שהשיטה קפיטליסטית ניצחה, ובסופו של דבר יש עכשיו כיתוב, אנשים עם יותר מדי אוכל ואנשים עם פחות מדי אוכל. אין שוויון באוכל.
כן, יחב, זה אולי באמת אתה כבר מהרהר בלהחזיר את הקיצוב והשוק השחור.
אני אומר שאם המצב יחמיר, אני מעדיף שאף אחד לא יהיה רעב. אי אפשר, לא צריך לאכול יותר מכמה אלפי קלוריות ביום. טוב, אני מודה לך על הדברים האלה, פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל מהחוג ללימודי ארץ ישראל, החוג למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית כנרת. תודה לך.
בבקשה ולהתראות.
להתראות, ואנחנו הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו, אז אתה תיאלץ להגיע לכאן שוב, תת ניצב בדימוס דוקטור עמיקה מרפז, לשעבר מפקד המכללה לקציני משטרה וראש מחלקת ההדרכה של משטרת ישראל, ומחבר הספר אסטרטגיות שיטור בהוצאת נבו והאוניברסיטה העברית, וגם הספר משפט ושיטור, זה יחד עם מרים גולן, זכויות אדם וסמכויות משטרה. תודה רבה שהגעת לכאן, זה היה מרתק. וזה באמת נושא מרתק, גם אני הייתי חלק מחיי גם בפרקליטות הפלילית וגם במשטרה, זה נושא שהוא גם קשור אלינו כאזרחים.
זה נגענו בקצה קצהו של הקרחון.
ממש, אתה תיאלץ להגיע לכאן באמצעות צו שנוציא נגדך. תודה רבה לך ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר הזה, העורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטה ליטי אמירן. על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה, מיד אחרינו גואל פינטו עם גם כן תרבות. אנחנו מוציאים אתכם למבזק, תודה שהזנתם לנו, ונהיה כאן מחר עם תוכנית סיכום שבוע חגיגית במיוחד. תודה, יום נעים ושקט.